כל מיני קללות, משנים,
תרשים.
טוב, אנחנו קודם כל מועדים לשמחה, אנחנו נמצאים בליל הראשון של חול המועד, בטח כל אחד בליל הסדר, ישתדל לעשות סדר. אז בוא, אז שב פה, שב פה. אז ברור שכל אחד לעשות סדר, אז זה תלוי ככה, ככל שהיו יותר אורחים והיו גם ברוך השם נכדים קטנים, אז הסדר היה קצת סדר שונה מהתכנון, כי לפעמים צריכים לקום וללכת ודיבורים ועניינים ופה ושם. אבל ברוך השם הסדר אחרינו, לצערנו הרב. שמחנו נורא בליל הסדר, אבל הצטערנו.
אפשר לעשות עוד הפעם.
הצטערנו שלא עשינו את ליל הסדר בירושלים, רק קודש. ולא, אני דיברתי פה עם שכן שלי, אמרתי לו שעד 12, עד חצות היום, אנחנו נשתדל להימנות על זה. אבל עבר החצות, אמרתי לו, הפסדנו. ואנחנו לא יכולים כבר להימנות על זה. לעניין בית המקדש. רק להזכיר ככה בדרך אגב, מי שרוצה לדעת, ביום שני, השבוע הבא, בקרמי צור, יש שם כולל, יש שם לומדים ענייני בית המקדש. וביום שני הולכים לעשות קורבן פסח, ממש. משחיטה, הפשטת העור, חוץ מענייני העבודה של איסוף הדם ולמזרק וללכת למזבח ולעזות, זה לא עושים, כל השאר עושים. כלומר, כל מי שרוצה לראות באמת מה צריכים לעזות, אז זה יהיה כולל שחיטה, הפשטת העור, פתיחת ה... צון, אם זה יעז או כבש, אני לא יודע.
מה זה בין שחיטה רגילה?
לא, אבל זה לראות בעין. זה להוציא את האימורים ולנקות את כל האיברים. זה עבודה, וגדי הזה המקולס, זה כולל שיפוט של רימון שהם הולכים להכניס מצד לצד, לשים על האש, ממש כמו שנעשה במקדש, אבל ללא העניינים שקשורים לעבודה, כדי שחס ושלום לא ייראה כמקריב קודשים בחוץ. בשעה אני עוד לא יודע בדיוק, אבל אפשר לברר בטלפון בקרמי צור. זה לא רחוק מפה, זה קרוב. אני חשבתי היום, ככה, בעניין הפסח, שני דברים. אחד, יש מנהג ידוע שאומרים פרק תהילים שהוא פרק קופה. שמסכם למעשה בקצרה, בפרק אחד, מאברהם אבינו ועד דוד המלך. כולל את יציאת מצרים, ואני חשבתי נכון שנלמד אותו היום, את המזמור הזה, אבל כפי שהזוהר הקדוש מבאר את הפרק הזה, אבל להקדים, אני רוצה להקדים. יש לי פה אגדה שלמעשה היא של הרבי ממונקאץ', ויש איזה משהו אחד שאני ככה אמרתי לבן שלי בסדר, לפני שהתחלנו את הסדר, וזה מאוד חשוב. לעניות דעתי זה אבן יסוד בעבודת השם שלנו בכלל. אנחנו יודעים שבן אדם, לא עלינו, כואב לו משהו, מתייסר. אז הוא כתוב, ויתקעו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יושיב. ויש קושי גדול, הרבי ממונקאץ' פה מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה, עמוקה. כשבן אדם כואב לו והוא מתפלל להשם, למה הוא מתפלל? הוא שיפסיק לחוב לי. זה מה שהוא מתפלל. כי מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא יכול, כואב לי, תפסיק. תרחם עליי. כלומר, הבן אדם למעשה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסיר ממנו את המכאוב, וזהו. אבל, אומר הרבי ממונקאץ', אבל בתכלס הוא לא מטפל בבעיה. למה כואב לך? למה אתה מתייסר? כי... עשית משהו לא בסדר. אז במקום להתפלל על משהו שלא בסדר, אתה מתפלל על האיסורים שהלכו. ואתה נשאר למעשה אותו דבר כמו שהיית מקודם. אני אראה את זה בפנים. אומר הרבי ממונקאץ', אומר את זה ממש בהתחלה. תכף ככה אני אסתכל. דרך אגב שתדעו שהרבי ממונקאץ' הוא זה שהסמיך את האדמו"ר שלנו, זצ"ל, והיה קשר מאוד מאוד גדול בין הרבי ממונקאץ' לאדמו"ר שלנו. אומר כך, כן, אני קורא בפנים. ואנחנו נסביר לאט לאט. קדש. למה אומר הרבי מימון קאץ', למה מתחיל הסדר של ההגדה של הקידוש בפשט? נכון, באים בית הכנסת, אתה לא ביקשת לשתות, מה תשתה? הדבר הראשון שכתוב בשולחן ערוך כשאדם חוזר מבית הכנסת, אדם צריך לקדש מיד שבא לביתו, כך כתוב. דבר ראשון, אדם צריך לקדש. מי שיקבל, מי שיקבל, שיברך. לא... אומר, ככה הרבי מוקש. קדש, יש לומר, לפי מה שכתוב לפרש את הפסוק, יש פסוק בספר ויקרא, בתחילה פרשה קדושים. אומר ככה פסוק, קדושים תהיו, כי קדוש אני. כך כתוב. כלומר, בהפשט של הפסוק מובן, תשמעו, אתם צריכים להיות קדושים, למה? כי אני קדוש. אז יבוא לך ויגיד, בסדר, אתה קדוש, ואני לא, מה העניין? למה אני צריך להיות קדוש? כי אתה קדוש. אתה קדוש ברוך הוא, אתה קדוש ברוך הוא, אבל אני... אומר רש"י במקום, דבר מעניין, הפוך מהמחשבה שאמרנו עכשיו. אומר הרש"י, קדושתי למעלה מקדושתכם. זאת אומרת, יש פה בן חכם שבאגדה. הוא חכם, אבל לא מסוג החכם שהאגדה מתכוונת אליו, אלא הוא חכם אחר. הוא אומר כמו פרעה, אבא נדחק מה לו, פן ירבה. אומר ככה יהודי, יכול לבוא לדעתו, להגיד, טוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, זאת אומרת שאני יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני יכול להגיע למדרגה של קדושת קדוש ברוך הוא. מיד אומר רש"י, אופ, 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 שלא תתבלבל. קדושתי למעלה מקדושתכם. כלומר, גם אם אתה תגיע למדרגה העליונה ביותר של קדושה של האדם, יש לך עוד הרבה 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 דרך, כי לעולם לא תגיע לקדושתו של הקדוש ברוך הוא, כי אחרת לא ברור מה העניין של רש"י בפירוש של הפסוק. רש"י מפרש את הפשט של הפסוק, וכשאומר קדושים תהיו כי קדוש אני, אני הייתי מצפה מרש"י שיגיד, פירש רש"י, קדושים תהיו, מה הפירוש? תתקדשו במעשיכם, כי הקדוש ברוך הוא הקדוש, הוא ברא אתכם והוא היוצר שלכם. רש"י אומר לא, תיזהרו שלא תעלה על דעתכם מחשבה שאתם יכולים להיות קדושים כמו הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש לא ברור. מה זה למעלה קדושתכם? מה אנחנו עושים פה חשבון? מי יותר גדול? מה יותר נמוך? לא. זה ברור. לכן אומר הרבי מונקאץ', היינו כי קדושה הוא עניין הפרשה מהנעת עצמו. זה פירוש קדושה. מי שפעם רצה פעם ושאל, מה זה להיות קדוש? איך נהיים קדושים? בדרך כלל אנחנו רואים שגדולי ישראל שהיה כתוב עליהם שהם קדושים, כותבים עליהם בהסכמות או בספרים שלהם, כתוב קדישה ופרישה. כלומר, איך הוא נהיה קדוש? כי הוא פרש. כלומר, הפרישה היא ממה? מהנאות הגוף. אנחנו מכירים, קראנו בשבת שעברה, כמדומני בהפטרה לעניין של הושע. אתם זוכרים? קראנו את בהפטרה, שהגמרא מביאה את זה גם בפסחים, מי שלומד על הסדר, יודע שהקדוש ברוך הוא בא אל הושע הנביא, והושע היה ענק, הושע היה שקול, כך כתוב, כנגד ירמיה, כנגד ארבעה נביאים היה שקול, היה גדול מכולם. והושע, כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו ללמד, הולך לפגוע חד ושלום, כן, לפני החורבן, תאיר את עם ישראל, אז אומר לו, אומר הושע לקדוש ברוך הוא, טוב, תחליפם באומה אחרת, אם הם כאלה פושעים, ולא ש... תיקח לך איזה עם אחר וזהו, מה? אז אומר לך להסתבר איתם, מאז שאתה מכיר אותם, מאז יעקב, מכירת יוסף, ועד היום, שום דבר, העם הזה יש לסמוך עליו, יומיים כן, יומיים לא, שנה כן, שנה לא, זה לא עם עקבי, זה עם כזה שכל הזמן משנה את הדעות שלו, הולך מפה, הולך משם, תחליפ אותם וזהו. אומר את הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, וואי, איזה מין נביא זה? מה? הוא, אותו, זה נביא, אני אראה לו מה זה. אני אחנך אותו בדרך עקיפה. אומר הקדוש ברוך הוא להושע הנביא, אתה יודע מה אתה תעשה? אני מצווה עליך עכשיו ציווי מעניין. לך תיקח לך ורבותיי נביא קדוש שקול כנגד ארבעה נביאים. אומר לו, לך תיקח לך אישה זונה. ממש אישה פרוצה בדרכיה. אישה שמסרכת דרכיה, והגמרא שמה מדברת על השם שלה, כן, ואומרת, וואה, לא היה אחד שלא טעם ממנה, הייתה פושעת כדת וכדין, ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, אותה אתה לוקח לאישה, לקדש אותה לאישה, פושע, טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, הולך ולוקח אותה לאישה, טוב, עכשיו, נולדים לו ממנו ארבעה ילדים, ואז אחרי נולדים לו ארבעה ילדים, אומר הקדוש ברוך הוא, ראשון, תגיד לי, איזה אישה אתה מחזיק? הילדים האלה, בכלל ספק אם זה ילדים שלך, אולי ממזרים בכלל, רק תדע, אתה לא יודע בכלל מי הילדים האלה, שלך, לא שלך, תחליף אותה, גרש אותה, תעיף אותה. אומר לו ראשי, אבל איך אני יכול, זה הילדים שלי, איך אני יכול לעזוב אותה? אומר לו, ואתה אומר לי, תחליפם באומה אחרת, תחליף את עם ישראל בעם אחר, איך אתה יכול, איך אתה חושב את דבר כזה? כלומר, חינך אותו בצורה עקיפה, קדושתכם גדולה מקדושתי. הושע הנביא עם כל העוצמות הרוחניות שלו והקדושה שהוא היה, אומרת הגמרא, הוא לא היה בסדר פה. אומרת, גם שהגעת לקדושה הזו שאתה שקול כנגד ארבעה נביאים, ואתה ענק שבענקים, עוד אתה רחוק רחוק מראייה של הקדוש ברוך הוא, מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, לא מחליף אומה אחרת, אי אפשר, למרות הכל. אומר הרבי מונקאץ' כי הקדושה היא פרישה מהנעת עצמו, כמו שכתוב, בסבב דברים, פן תוקדש המלאה. כלומר, יש מצב שבו, בפשט, המלאה יותר מדי, כן? אם אתה לא תפעל בדרכים הנכונות, ולא תקדיש, ולא תעשה את מה שמוטל עליך בתרומות ומעשרות, ודברים שבקדושה, זה יוקדש. עכשיו, מה קורה? מה שהפך להיות קודש, הוא נאסר עלינו. זהו, זה הקדש. אומר פה הרבה, ממונקאץ', פן תוקדש המלאה, פירש רשי שם, שנאסר בהנאה. כלומר, כל דבר ששייך בו קדושה, שייכת בו איסורי הנאה. אנחנו רואים באמת בהלכה, אנחנו רואים את זה במשנה, בגמרא, בכל מקום כבר מוסק להלכה, שאדם שאומר הרי זה הקדש, מאותו רגע אסור בהנאה. זהו, זה שייך לקדוש ברוך הוא, זה שייך לבית המקדש, או לכהן, תלוי באיזה עניין מדובר. זה הופך להיות אסור לך בהנאה. כלומר, אם אתה מוציא את העניין של קודש, המושג קודש, זה איסורי הנאה. בדרך כלל אנחנו יודעים שבכל מקום שמדברים על איסורי הנאה, זה קדש עצמך, כבר אומרת, במה? במותר לך. מותר לך. אבל תקדש את זה, תפרוש במה שאפשר. הגמרא מביאה דוגמה, מקרה, שאלה, איך שותים כוס יין? איך שותים כוס יין? זה קשור לפסח, כן, ויין, איך שותים כוס יין? אז בואו אומר ככה, מי ששותה בבת אחת כל הכוס, הוא גרגרן. מישהו חכם, תמיד חכם, שותה בשתי פעמים. שתי לגימון. מה, חצי כוס? עוד חצי כוס. מה העניין? מה אכפת לך? שישתה, מותר לו, נכון? הוא ברך עם כל הקמונס, הכל פיקס. שישתה, שיעשה לבנשימה אחת, כן? כמו שאנחנו אומרים, הורגים את הסרב בני אמן, תלוי, אנחנו אומרים את הכל בנשימה אחת. למה אנחנו אומרים שם את הכל בנשימה אחת, דרך אגב, מישהו חשב פעם? למה אנחנו אומרים שאת הסרב בני אמן, ככה, כן, אנחנו קוראים בנשימה אחת? למה? תלו אותם בבת אחת? הרי לא, תלו אותם אחד אחד. אז למה בנשימה אחת?
כי אחרת הולכים לבגץ.
אחרת הולכים לבגץ, טוב. אבל, אם זה היה היום. תבקרו, רבותיי. אוי, בטח יהיה מזונות או משהו. אז אולי כדאי להמתין. לא, לא צריך, כן, זה לא על השולחן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
אמן. אז למה אומרים את זה בנשימה אחת? אומרים את זה בנשימה אחת, רבותיי, בשבילנו. לא בשבילם. כי אותם תנו, אי אפשר לקרוא את עשרה בבת אחת. זה בשבילנו. כשאנחנו קוראים את הסרב בני המן בנשימה אחת, זה אומר שאנחנו בדעת שלנו רוצים למחות את כל זרע המלאק ללא הפסק, בבת אחת, בפעם אחת, ללא הפסקות. כי ראינו מה היה עם הפסקות. היה לנו את אגג, היה לו רק לילה אחד המתנה עד ששמואל הנביא הרג אותו, וזה הספיק. ומשם המשיך והגיע גם המן. כלומר, וגם המנים של דורנו. בנשימה אחת היא בשבילנו להזכיר לנו שזה צריך להיות בבת אחת, ולא לעשות הפסקים, לא לעשות תחנות, לא לעצור. לאז יהיה לפלפי הבדלות. כתוב בפנימיות, כתב הארי בעץ חיים, בפרי עץ חיים, שכשאנחנו בקריאת שמה, בבוקר, אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכו', תספרו, תראו שיש שם 16 פעמים עוד וב. יציב ונכון וקיים וישר ונאמר ברור וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ונגמר וטוב ויפה הדבר הזה. עד הדבר, כותב להגיד בנשימה אחת. לא לעשות הפסקות. תספרו שם להעריך הסיבות, כי זה בעולמות עליונים, ו-16 כפול 6, חשבון שלם שם של שמות. לא להפריד. אותו דבר מצינו בהשתבח. כשאנחנו אומרים בסוף השתבח, אנחנו אומרים שבחים של הקדוש ברוך הוא, נכון? שיר ושבחה, לב ודמרה, עוד ממשלה, נצח, גדולה, גבורה, עתידה, דבר ודבר משהו. 13 פעמים, זה כדי 13 מידות. לא לעשות הפסק, להגיד בבת אחת. כלומר, יש משמעות לאמירה הזו בבת אחת. בכמה מקומות. אומר הרבי ממוקדש דבר מדהים. מובן משום כך למה נקראים ישראל קדושים, והקדוש ברוך הוא נקרא קדוש. למה? כי ישראל קדושים הם ומפרישים עצמם מליהנות מכל המצוות ומעשים טובים שעושים. פה הוא מכריז אותנו לחשיבת עומק נוספת. אנחנו לפני לסדר, קדש. צריך להתקדש, ומה אתה תתקדש? במותר לך. אתה הולך לעשות מצווה, מצווה דהורייתא. מצווה דהורייתא שלא לסדר, זה והגעת לבנך, ארבעה כוסות. אנחנו ראינו את זה אתמול, מרור, חילת כדי התמצא, או כשתי כדי תות, ולהפיקומן, כזית או שתי כדי תות. זה מצווה דהורייתא.
תודה רבה.
ברכות, ברכות. אולי אתם יכולים לאכול עוגיות בוטנים?
אתה אוכל עוגיות בוטנים בפסח?
בוטנים וקטנים.
כן. לא, יש דעות. דעות. יש חלק מדעות באשכנז שבוטנים הם נחשבו כקטניות, אבל...
אם אפשר, אני מקל.
בסדר, בבקשה, אסור לי לתת לך מה שאתה לא אוכל.
יש לי גם עוגות שלי.
יש לנו עוגות שלנו שהן בסדר, לא קטניות. אני קמח מצה.
קמח
מצה וקמח מצה אדמה. זה בסדר, קמח אדמה זה בסדר, קמח מצה זה בסדר, ואגוזים לדעת כולם זה לא קטניות. אז זהו.
עוגת שוקולד בסדר.
שוקולד יש כאלה שמחמירים.
שוקולד יקר, מה? שוקולים שוקולד אשכנזים בלי סוף.
כן, אבל יש כאלה, ראינו מה היה פה, לא משנה עכשיו.
יש כאלה
שלא אוכלים שוקולד.
יש כאלה שאומרים שמצה זה חמץ.
כן, נכון, נכון. בין מצה לבין חמץ יש רק דבר קטן.
מה, אתם אומרים שמה?
אנחנו נמשיך ולא נתעסק בעניינים של במותר לך. וככה, אומר הרבי ממוקדש, שלפני שאדם בא לקיים מצווה ומעשים טובים, בדרך כלל מה עניינינו? כשאנחנו עושים מצווה ומעשים טובים, מה כוונתנו? בסופו של דבר, שיהיה לנו אל המבא, לא? הגמרא אומרת מפורש. הגמרא בקידושין. הגמרא אומרת, אדם שאומר, הרי אני נותן צדקה, על מנת שהיה עזקה בזה לעולם הבא, צדיק גמור. ה! נו, אז אני עכשיו אקח תפילין. אסור עכשיו, לא מועד. אני אקח משהו לברך לאכול, ואני אגיד, זה טעים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מה שלא יהיה, כן? ולפני זה אני אגיד לשם ייחוד, לשם ייחוד אני אגיד. לשם ייחוד, וזה כדי שאזכה לעולם הבא, ואני אברך. אני צדיק גמור. זה דעת הגמרא, אין שם מחלוקת. ממש דעת הגמרא לכתחילה. להתנות תנאי שאני רוצה את זה בשביל שאני אהיה בעולם הבא. אז מה העניין פה לפרוש? כלומר, איפה העניין של הפרישה שמדבר הרבי ממוקדש, איך הוא עכשיו מסביר את הגמרא הזו, איך הוא מפיז לספרתו? בואו נראה. כלומר, אומר הרבי ממוקדש, שלמרות שאתה אכן זכאי ורשאי לומר, שאתה מברך ועושה כליל הסדר כדי לזכות בזה לעולם הבא. אנחנו יודעים שליל הסדר זה לילה גדול מאוד, רבותיי, זה לילה של אורות עצומים, שלפעמים הכלים לא מחזיקים מעמד. כלומר, אדם שלא הכין את עצמו בקצת, ליל הסדר היה עסוק בדברים אחרים שהם חשובים. זה לקניות ונסיעות וצביעה של הבית, או תיקונים, או אני לא יודע מה. כן? והיה עסוק בטרוד. ולא היה רבה, שהיה לו זמן לשבת ככה בצד, והכל מתנהל לו שם בסדר, ומי שמארגן ומנקה, אז הוא יושב ומכין את עצמו, אז יש אורות עצומים שהוא לא, 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 לא מצליח לקבל אותם, הוא רואה אותם, ולפעמים הוא עייף, הוא עייף מזה, כי הכלי לא מתאים, הכלי מתמלא, אבל הוא לא מחזיק, הרב את המרובה לא מחזיק, ואז פן תוקדש המלאה, זה נשאר לו מה שנקרא בצד, זה הופך להיות הקדש, זה נשאר קדוש, הוא לא מצליח להקל, כי ליל הסדר זה לילה של דברים עצומים ונפלאים, אני רק, היום דיברנו על זה סיפור, על הפשיס חרבה, שהיה לו, אנחנו יודעים שיש שני מנהגים בשפיכת הדם, סליחה, היין, בכמה מקומות, אם זה בדמייך חיי, ואם זה בעשרת המכות, וברבי יהודה נותן בהם סימנים. אנחנו יש שתי גישות עיקריות. אחת הידועה שראיתי הרבה יודעים, דוקרים את האצבע, אתה דם, אתה יודע, גינים, נאוב, יש דעה אחרת, שהיא יותר על פי החסידות בפנימיות, שלא מוזגי, לא עם האצבע, אלא מתאים מהכוס לכלי שבור, ואוספים את זה, שם ואחר כך שופכים את היין, כי היין הזה, ברוכה תהי לשם. תודה.
לא
קיבלתי משתילה. וזה לבד הכינה.
כמחמצה.
זה מזונות.
כמחמצה?
זה מזונות, מזונות, מזונות. זה מזונות לכל עניין. גם לברכה האחרונה. אבל צריך לאכול שתיים. כדי לברכה האחרונה, כדי פחות מקישיות. בכל מקרה, בגלל שיש בזה כמח תפחי אדמה, זה לא העיקר, לכן צריך לאכול פחות שניים.
אז אתה מדבר פרישה ואומר לנו שאתם לעבוד
בשביל. זה מצווה, או, דרך. זה המצווה, אבל תכף תראה. הרעיון של המכות הללו, שאנחנו שופכים את הדם, תדעו לכם שבמעשה הזה שאנחנו שופכים את היין כנגד פעמיים בדמי חיי, וזה בדעת השם תזכרו היטב, עשרת הדיברות, עשרת המכות, ואת העניין של דתך, הדש ובאחר, אלה כללות של ממש, יש בזה כוח עצום, שאנחנו בשפיכה הזו יכולים לעשות דברים נוראים ועצומים, מי שיודע, רק שתדעו לשפוך את זה, לשפוך, זה היה המנהג הידוע אצל כולם, היו שופכים את היין הזה, לא שותים את זה, אוי ואבוי, לא לשתות מזה. לא לשתות מזה, לא שותים מזה.
עטיף לשפוך על גוי?
לא, תקשיב, מסופר על הפשיס חרבה, שהיה לו איזה גביר אחד, שהיה חוסיד, חוסיד גדול שלו,
לא שומעתי.
חוסיד גדול שלו, ובא אליו, אחרי ליל הסדר, ככה דבר איתו, להתייעץ איתו, אבל ראו המשפוחה של הרבי מפשיסחי, ראו שכשהוא שופך את היין בסדר, אז פתאום הוא שינה מהמנהג, כל פעם היה לוקח ושופך את זה מיד. ראו שהוא לוקח את כל היין הזה, מביא צלוחית, שופך את היין לתוך צלוחית, סוגר, שומר, שומר את זה. כולם אמרו, מה יום יורי? הרי זה מעשה רב, זה פתאום, נו, עכשיו החסידים, אתה יכול להצטרף, החסידים, מה יעשו עכשיו? כולם ישמרו את היין. רבי, פשיטחי, עושה דבר כזה. עכשיו כבר אמרו, לך תדע מה הוא ראה, מה הוא יודע, שהוא עושה את זה. לא שאלו שאלות. בכל המועד, הגיע עליו הגביר הזה, שהיה גם תלמיד חכם גדול, וגם באמת אדם שסייע ועשתה צדקות, וממש איש, איש אשכולות. בא לרבי פשיסחי להתייעץ איתו, לדבר איתו, אחרי שהוא הלך אמר לו, תשמע, יש פה את היין של עשרת המכות. תיקח את זה הביתה, תשים את זה אצלך בארון, וזה מאוד יועיל לך. טוב. חסיד כמו החסיד הזה היה חסיד אמיתי, נגר את הצלוחית, שם בתיק, והלך הביתה. הגיע הביתה, אמר לילדים שלו, אתם רואים את זה? אוי ואבוי, מישהו ישתה את זה. לא לגע בזה, זה היין של המכות. שם את זה באיזה ארון, הצניע אותו, נעל אותו עם מנעול, אז הרי והמאזים בבית, קלתי בבית. עובר זמן, אנחנו יודעים, אנחנו באביב, אבל בעזרת השם, אנחנו עכשיו התחלנו לספור היום יום אחד לעומר, ואנחנו ממשיכים. מגיע אחר כך חג השבועות בעזרת השם. מגיע אחר כך חודשיים ככה, שצריכים, נקווה שהשנה כבר לא נסתרר את זה, כי גדים כבר באמת לא נוח לי כל שנה להתענות בלזיים בתמוז, ובכלל לא נוח לי להתענות בתשעה באב. לא נוח לי כבר, די, לא רוצה את זה. אבל אחרי זה מגיע אלו, ומגיעים תשרי, חגי תשרי, ואנחנו אומרים שוב פעם, השם ברוך הוא מוריד הגשם, היום אנחנו אומרים מוריד הטל. כן, או יש מי שאומר מוריד הטל, נכון, יש מי שאומר משיב הרוח מוריד הטל, גם המנהג הזה ידוע מהגמרא. יש, לא לשכוח, ברכנו לספרדים, שאומרים במקום ברך, אומרים ברכנו עכשיו, משתנה להם הנוסח. ולאשכנדים, אז רגע, וכי לגבי טל, אומרים שהוא יורד מעצמו, אז לא צריך להגיד. אבל זה לא מטבע לשון שטבעה תפילה. חכמים, קודש את הגדולה, תקנו בתפילה, לומר, ברכת השנים. מה תגיד? תדלג, או. אז לכן, עדיף עכשיו בחודש הראשון להסתכל בסידו. בכלל תגיד טוב להסתכל בסידו, אבל עכשיו בכלל, כי יש בזה חילוקי הלכות, לא ניכנס לעכשיו, מי ששכח, מי ששכח, לא. בעיקר הדין סוגרים עיניים. אבל כבר דיברו האחרונים על זה, שאנחנו לא כל כך יודעים להתפלל עם עיניים עצומות, אז עדיף להסתכל בסידור עם עיניים פתוחות. זה אחד. שניים, תדעו לכם שבראשית החסידות, היה מנהג החסידים הראשונים להתפלל בעיניים פקוחות, והם לא ראו כלום. אבל אנחנו לא במדרגה הזו. אז הם היו כמו עיניים עיוורות, היו מסתכלים ולא רואים כלום, כלומר לא רואים בעולם הזה כלום. אבל נחזור לענייננו. ואותו גביר, חיים עוברים, הגיע חורף, ובאמצע חורף קר כזה, אני לא כל כך מכיר את מזג האוויר בפשיסחי, אבל כנראה קר מאוד, יורדים לו שם, הגלה מגיעה, יורדים שלושה גויים מגושמים גדולים כאלה, תפקים בדלת של הפונגק שלו, תביא לנו שיין, קר בחוץ, אתה מוזג להם. מוזג להם, ככה הם שותים את הלגימה הראשונה, קוראים כוס, פתאום הם קמים, מוצאים חרבות, אומרים לו, תגיד לי מה אתה חושב שבאנו לשתות ממך? בואו נשתות אותך. תופסים את כל המשפחה, קושרים אותם כמו שצריך, מניחים אותם על הרצפה, ומתחילים לעשות חיפוש בבית. לוקחים את כל הכסף, כל מה שהיה שם, עושים לארגז. עוברים, ארון, 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 מגיעים לארון, ארון, ארון, עם העשר המכות. פורץ את המנעול, מוציא שם את הכל, פתאום הוא מוצא שלוחית יין. הוא אומר, אופה, אומר לחבר'ה שלו, בוא, 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 תראו מה מצאתי. יש פה יין כנראה יותר טוב מכל היין שהוא נכנסה פה בבודה, כי למה הוא הרביא את זה פה? כנראה זה משהו, משהו. בוא נטעם. אז הראשון, לוקח שלוק, אומר להם, חבר'ה, יין כזה לא טעמו בחיים. אין כזה, לא היה כזה יין. אמרו לו, חברים, באמת, תן לי תום. קיצור, שלושתם שתו. רוקנו את השלוחית עד הסוף, טרח, נפלו לרצפה, נרדמו. נגמר העניין. נו, היהודי הזה, הגביר, רואה, הם ישנים, לא זזים בולי עץ, בקושי ככה גורר את עצמו, איך שהוא משתחרר מהחבלים, משחרר את כל המשפחה, הולך וקושר אותם כמו שצריך, וקורא למשטרה. כל המשטרה הם באים, לוקחים אותם עוד ישנים. פשוט לוקחים, הארגה הזאת, הכל שם, לא צריך יותר שום דבר. מעמיסים אותם, לוקחים אותם, ואז הוא בא לרבי מפשיסחי, אמר לו, זה באמת היה יין שהועיל מאוד. כלומר, היין הזה, אמרנו בזה, יש בזה כוח גדול מאוד, אבל לשפוך אותו, יש בו ממש דברים חמורים. זה דוגמה למה שאמרנו. למה לא לשתות אותו? מה העניין?
זה יין? אני חושב שיש עניין לשמוע את זה.
רגע, כן, אם אתה יודע מה לעשות עם זה. בכל מקרה, בכל מקרה, אתה שמרת את זה?
לא.
לא, גמרנו. לשנה הבאה כבר בעזרת השם אולי לא תצטרך את זה. אבל אם עדיין תצטרך את זה, תשמור את זה. וכל איזה גוי שם שעובר...
תעזוב אותי מהגויים.
רק לא. כל גוי שעובר, תשפריץ עליו מדי, אבל יש לנו בעיה, אתה לא יודע. אנחנו לא מבינים היום בדברים עמוקים שגדולי עולם הבינו למה הוא ככה והוא אחרת. רבי יוחנן היה קם מכבוד זקני ללמוד העולם. הדברים לא כיפשו אותו. לכן, בואו נמשיך לקרוא לענייננו. אומר הרב ממון קאץ' אנחנו שופכים אליהם. זהו. אבל תזכרו באמת...
חברון המנה משפוך על השלנה.
בסדר, לשפוך על הגוי, בסדר לשפוך. אבל את הכלי ששופכים לתוכו, שיהיה כלי פגום. לקחת כלי של זכוכית או כל כלי אחר, שהוא מיועד לזה. ולשבור אותו קצת. או אפילו או אפילו לקנות כלי, מה שנקרא, שנפל בחנות וקיבל איזה סדק, או נשבר קצת לקנות אותו. כן, שיהיה בשביל אדם הזה.
כל שנה או אחר כך זה
לא, אתה יכול להשאיר אותו, לסטוף אותו, אמרנו, אבל שיהיה כלי פגום, שלא יהיה כלי שלם.
לא להשאיר
את הרופת. לא, אני אומר, זה יכול להישאר בכלי פסח. רק לעטוף, לשים אותו במשהו, כזה ניילון או משהו, ולדע שזה הכלי בשביל זה. אבל לחפש איזה כלי כזה, בכל חנות יש תמיד כלים כאלה, שזכוכית או קרמיקה, שמקבלים מכה שמביאים אותם, אז הם שמים אותם בצד, זורקים. מה יעשו? תגיד לו, תשמע, יש לך לי כלי שבור קצת, משהו כזה, אני מוכן לקחת אותו, אתן לך משהו, שים לי, הוא ישמח ואתה תשמח. כולם זה נהנה, זה לא חסר. טוב, אומר הרבי ממונקוץ', ומפרישים עצמם מליהנות מכל המצוות ומעשים טובים שעושים, שכל כוונתם תהיה רק כדי לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. זה הפרישה. לא אומרים לך אל תאכל עוגה כי זה טעים. אומרים לך תאכל עוגה, תברך אשר קיים זה וציוונו, או תברך בורא מיני מזונו, תברך. אבל תברך לא רק בשביל ההנאה שלך, אלא שבהנאה הזו שאתה אוכל, היא צריכה להיות בשביל הקודש ברוך הוא. איך אוכלים בשביל הקודש ברוך הוא? פשוט. יש אנשים שאוכלים כדי להתפלל, ויש אנשים שיפללים כדי שלהם אוכל. אז השאלה איך אתה מסתכל? אני אוכל כדי שיהיה לי כוח להתפלל. נו, אז גם האוכל הוא חלק מהתפילה. איך כותב הרמ"א בהקדמה, בסעיף הראשון של השולחן ערוך, עניין של השינה. כלומר, הרמ"א כותב שם, שאם האדם הולך לישון, והוא מחבב את הדבר, הוא הולך לישון כדי שיהיה לו כוח לקום הבוקר להתפלל, אז השינה זה תפילה. זה ממש תפילה.
אף פעם לא הבנתי את ההגדרה הזאת. אני עובד עבודה פיזית.
כן.
ואני אוכל בבוקר. לקראת שעה שתיים, אני אוכל, כואב לי, אני רוצה לאכול.
ואתה לא אוכל?
צורך חיוני.
נכון. תאכל?
זהו, זה מה שאני עושה.
זה בסדר גמור.
אני הולך לשום, כן, כבר...
לא, אבל מה הרעיון? תאכל. עכשיו, כשאתה אוכל בצהריים, למה אתה אוכל? אתה רעי, אבל למה אתה אוכל?
תחזק את
הכוחות. למה לעבוד? תמשיך לעבוד. כי אתה כוח. זה בסדר גמור. זה בין מה שאומר. למה אתה עובד? אתן לך דוגמה של כיוון. למה אתה עובד? כי אתה פרנוסה. כן, הפרנוסה לאן הולכת? הביתה. נכון, בבית יש אישה וילדים, נכון? אתה התחייבת לאישה בכתב, בשטר, לזור ולפרנס ולחלקל, נכון? זה המצווה. כלומר, אני עובד, לא בשביל חברה, אני עובד כדי מחויב, אני צריך לקיים מצווה, אני התחייבתי. אז העבודה מקבלת משמעות אחרת. גם ארוחת הצהריים שלך, שהבטן רעבה, אני אוכל כי צריך לעבוד, כי צריך כוח, אבל למה אני צריך לעבוד? כי צריך לפרנס, אני מחויב. יש לי כתובה, אני חייב בה. כלומר, הכל מקבל כיוון אחר. אני יכול לאכול, אני יכול לשתות, אני יכול הכל. אבל מה הכוונה שלי? כן, כך קודש ברוך הוא ציווה אותי. אז אני עושה. כלומר, גם הדברים שלי נהנה מהם, אני עושה אותם בשביל הקודש ברוך הוא. לכן, אומר הרבי ממונקאץ', והקדוש ברוך הוא, נקרא קדוש, שכל ההשפעות טובות שהוא משפיע לנו וכל התודה והתורה שנתן לנו וכל מצוותיו שציוונו, לא היה כדי שיהנה מזה ולהשלים חסרונו חד ושלום. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות לא בשבילו. זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, לא צריך את זה. זה לא עושה לו כלום. אתה תשמור תורה, לא תשמור תורה, תקיים מצוות. בו עצמו זה לא משנה שום שוני, כי הוא לא חסר לו כלום. זה כמו מלך שנותן לך איזה תפקיד, אתה עכשיו תהיה שר. ירד ממנו משהו. הוא נשאר מלך. מה אתה? זה בשבילך. אני נותן לך תואר אדיר, כן, שמעתי סיפור יפה, חמוד, עם רב מוישה מונטיפיורי, שהיה איש צדקה וחסד, איש אמונים, איש של תורה, שכשמלכת אנגליה נתנה לו את התואר אדיר, סר, אז יש איזה טקס ככה שלהם שצריכים לכרוע לפני המלכה, ונותן את מכה עם החרב ככה על הכתף, אז טוב, כל אחד מהאנשים שבאו, זה לא רק הוא היה, היה טקס, כנראה כל מיני אנשים חשובים שלהם, אז היה צריך לנאום. הכי נאום, והוא היה צריך להגיש את הנאום למישהו שם במלכות, כדי שיקרא ויראה, וצל... אז כולם הכינו, גם רב מוישה מונטיפיורי, הכין. כל אחד קיבל מכה על הכתף, כאן נתן נאום והמשיך, הגיע תורו. נו, אז היא נתן לו מכה על הכתף, ואמרה לו, נו, מעכשיו אתה תהיה סר מוישה מונטיפיורי, והוא קם, אתה רגיד את הנאום? הוא... לא יודע, שכח! לא יודע מה להגיד! אמר דבר, אמר דבר, דבר, ככה, זה... כולם מחכים! זה טקס חשוב, כנראה הרבה אנשים חשובים שם! ואתה אומר, מה נשתנה עליי לעדל מכל הלירות? אז היא הסתכלה, זה בכלל לא הכיוון שהיא אמרה מקודם! אז היא ביקשה שמישהו יתרגם לה! אז מישהו יתרגם לה! אז אמרנו, זהו, הוא יצא מזה, כבר, זה היה הנאום שלו. מה נשתנה עליי לעדל מכל הלירות? לדעתי, אני שמעתי, למדתי, תשמע, איזה ההשגחה העליונה עשתה פה מעשה גדול לצדיק גדול. זה רגע מאוד מבייש, שכולם עומדים, כל שועי העולם עומדים, והאדם החשוב הזה פתאום לא יודע מה לדבר. והדבר כל כך פשוט, שיגיד, מה נשתנה הלילה הזה מכל הכל, עוד לפני רגע הייתי סתם מוישה מנטיפיורי, עכשיו אני סר מוישה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה קרה? ומה זה? אומר מוישה מנטיפיורי, מה קרה? אני נשארתי אותו מורד מוישה. לא קרה כלום. נשארתי אותו כמו מוישה, אני בעוד 5 דקות צא החוצה, ואני אתמוך בעני, ואני אלך להתפלל, לא, 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 אז קוראים לי סר, והוא שואל, מה קרה כבר? נשארתי מוישה מנטיפיורי, מה נשתנה? לא יודע, לא השתנה כלום. וזה מדבר גדול ככה, סייה, השגחה עליונה, לשים בפה של הצדיק הזה. אז אומר הרב ממונקאץ', קודש ברוך הוא נתן לנו קדושה ומצוות, זה לא בשבילו, זה בשבילנו. אז כמו שהקודש ברוך הוא לא נהנה מזה שהוא נתן לנו את התורה ולנו את המצוות, כי אליו לא חוזר שום שכר מזה, הוא לא מרוויח מזה כלום. ואם הוא, אני אומר, לפעמים הוא רק מפסיד, ואם אנחנו רואים בנביאים, הקודש ברוך הוא לפעמים ככה, והוא אומר את זה בעצמו, כן? זה בראשית יותר, מה עשיתי, איזה אדם עשיתי, אוי ובוי, מה בראתי פה? אנחנו מכירים את המחלוקת בין המלאכים לבריאת האדם, שהחלק אומרים, מה, תראה מה הוא יעשה, נזדקל את זה, חוטר ופושע, אתה מביא, עזוב, לא צריך את העולם בלי אדם, היה בלי בן אדם, נשאר בלי בן אדם. יהיה ספארי גדול יפה, יהיו בעלי חיים, זהו, לא יהיה בן אדם. והקבוצה השנייה אומרת, תשמע, תסתכל, וצדיקים יש ממנו, אנשים גדולים, אי אפשר בלעדיו. לא, אז הוא נברא. כלומר, זה משהו כזה שיש גם מזה וגם מזה. והקדוש ברוך הוא אומר את זה הרבה פעמים. ידע חמור שור קונהו, וחמור רמוס בעליו, עמי לא ידע, עמי לא התבונן. כלומר, כל פעם אומר, אוי, ריבונו של עולם, והוא אומר לעצמו, תראה מה יוצא מזה. איפה האנשים האלה? מה קורה להם? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מרוויח מזה שהתורה אצלנו. הקדוש ברוך הוא כואב את כאבה של הזלזול בתורה, הירידה בערך המצוות, הירידה בקדושה. על כל יהודי שנופל מהמדרגה שלו, הקדוש ברוך הוא עצוב, הקדוש ברוך הוא בוכה. צריכים לדעת שאדם חוטא, הוא גורם צער לקדוש ברוך הוא. לא, הוא לא פוגע בו, כי אי אפשר לפגוע בשלמות. אבל הוא גורם צער, צער, כאב. אז זה הקדוש חוטא לגבי עניין של תיקון חצות. יש... לא, בעזרת השם, אני כרגע כותב מאמר ארוך על זה. היה לי קושייה גדולה מאוד לגבי לכאורה סתירה בזוהר. צד אחד כתוב, וזה על דעת הגמרא, הוא אומר שבחצות הלילה, זה הגמרא בברכות בפרק ראשון, רביעי, על 4 משמרות שיש בלילה, הלילה מתחלק במשמרות. וגמרא כותבת שם שבחצות הלילה הקדוש ברוך הוא מוריד 2 דמעות, הוא כאילו בוכה. ומוריד 2 דמעות לים הגדול, דברים עמוקים, אבל... וזה לא מסתדר עם דברי הזוהר במקום אחר. כי משמע, כשאדם בוכה, משמע מהפשט של הגמרא שם, שהקדוש ברוך הוא עושה הספד, על מה הוא עושה הספד? על 3 דברים. אחד, אוי לי שהחרבתי את ביתי. אוי לי שהחרבתי את בית המקדש. 2, הוא אומר, אוי, שגיליתי את בניי לבין האומות. כי בזה שעם ישראל בגלות היו 2 דברים רעים. 1, שבגלות. 2, שיש חילול השם מזה, כי הם למדו מחוקות הגויים. הפכו להיות דברים דומים. איך אמרנו במצרים? אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה. כלומר, קודם ברוך הוא מצטער על הדברים האלה, אומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? כלומר, ואנחנו רואים בנביאים שלא אחת הקדוש ברוך הוא אומר, לא בשבילכם אני גואל אתכם, בשביל שמי אני גואל אתכם, כי הוא מחולל בגויים. האמת היא שאתם צריכים להיות שם עוד, אבל אי אפשר. זאת אומרת, כבר אומרים, מה? זה המור, יצאו מארצו? איך יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז לא התיישב לי הדבר הזה. מצד אחד, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בחצות לא עושה הספד. ומצד שני, משמע שהוא עושה הספד. הוא בוחר, זה הספד. ואנחנו יודעים שהנושא של אבלות מחולק. זה שלושה חלקים, השבעה הראשונים. בכי והספד. כלומר, הבכי הוא החלק הראשון, הוא עמוק יותר מהספד, זה הספד חזק יותר. אז עלה ככה מחשבתי שיש להבדיל בין בכי לבין הספד. בכי זה תגובה ראשונה לכאב. אדם ששומע לו עלינו בשורה לא טובה, הוא בוכה. הוא עדיין לא עובר על השלב, כי ההספד זה חלק משלב ההשלמה. אני כבר מדבר על בלשון עבר. כלומר, אני כבר מתחיל לקבל שזה כבר לא אותו דבר כמו שהיה פעם. הבכי קודם לזה, לכן אין סתירה בין הגמרא לבין הזוהר. טוב, אני בעזרת השם, ואני אתן לכם, אני כתבתי את זה בנושא שנקרא דיני השכמת הבוקר. עכשיו ברוך השם סייע בידי הקדוש ברוך הוא, מצאתי עוד כמה דקות פנאי בזמן שאין לי, והתחלתי עכשיו לכתוב על השולחן ערוך מאמרים, וזה המאמר הראשון, הדין הראשון זה דיני השכמת הבוקר. אז שם נכנסתי לעניין הזה של תיקון חצות, שאדם צריך לקום ולבכות להשתתף בצער השכינה. כשאנחנו פוגעים, כשאנחנו עושים דבר שהוא לא בסדר, אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא לבכות. הקדוש ברוך הוא בוכה. לא לחינם אנחנו אומרים, רחל מבכה על בניה. רבותיי, רחל, על פי הפנימיות, זה עיקר הבית, זו השכינה. זו השכינה הקדושה, זאת רחל. רחל מבכה על בניה. השכינה בוכה. כשאנחנו אומרים שכינה למעשה, זה ההצלה, זה הס... נקרא לזה מתן הסמכה של... זה הקודש ברוך הוא קודש בריר הוא שכינתה, זה דבר אחד, אלא שזה התגלות שכבר יש בה מסוגלות יותר למי שראוי לזכות בשכינה, לראות שכינה, כי לא איראני האדם וחי. הקודש ברוך הוא מורה, כלומר הוא לא מפסיד מזה שאתה לא מקיים מצוות, אבל אתה קוראים לו צער, אתה קוראים לו לבכות. לכן אומר פה הרב ממונקאץ', כשאנחנו עומדים לפני ליל הסדר, כשאנחנו הולכים להגיד קדש וחז, קר פס, יחד, ואנחנו תכף נעבור על הדברים, כמו שהאדמו"ר זצ"ל ביאר אותם, הוא אומר, קודם כל תדע שאתה צריך, מה לעשות? להיות קדוש, כי קדוש אני. קדושים תהיו, זה הדבר הראשון. מפני שבכלל מתחילים עם ליל הסדר, אדם צריך להיות בבחינה של קדושים תהיו, כי קדוש אני. זאת אומרת, לפרוש מהנאות עצמיות. ולמה דווקא בליל הסדר? למה אנחנו לא מוצאים את זה? כן, למשל, במאמר שכותב הרבי ממונקאץ' על קידוש של ליל שבת. על קידוש של יום טוב אחר. למה? למה דווקא פה? למה פה? גם בשבת, יום טוב, מה עושים דבר ראשון? קידוש, צריך לכתוב. ועיין בהגדה של פסח. או אם זה היה אחר כך, שכתוב ועיין ב... אני יודע, הלכות יום טוב, או ביודע בינה, או באיגרא דקלה, או... לא כותב כלום. לא כותב את זה. זאת אומרת שפה בהגדה של פסח דווקא יש לה עניין של קדש, כי רבותיי, קצת קדימה. כובשים. זה תף. תף. נכון? 100 ועוד 300, 400, תף. מה נשאר לנו? דלת. דלת, 4. תיקוני דיקנה קדישה. יש בצלם, בדמות, ואני רוצה שתדעו ככה באופן כללי, ככה היום אני אומר, טוב, אנחנו בפסח, אז אני קצת רחבה. כל הקבלה כולה, כל הזוהר כולו, כל הארי, כל כתבי הקודש, בנויים על דבר אחד. יש שלוש אותיות שעליהן הכל עומד. או במילים אחרות, על מילה מפסוק. וזה דבר ראשית כתוב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כל תורת הסוד, כולה מתחילתה ועד סופה, זה על האות, על המילה צלם. זהו. כל מה שאתם רואים, כל מה שאתם רואים, עשרות ומאות ספרים וסידורים ומה כוונו בעולמות, הכל על המילה צלם. אבל השם טוב, זכותו תגן עלינו, אמר, מה זה צלם? צלם, יש דבר נורא מעניין, שמשה רבינו שולח את המרגלים לראות מה אומר כיסר צילם מעלה, נכון? ככה אומרים שם כלב ויהושע. מה זה צילם? מוציאות צלם. רשי מסביר שאומר להם לכו, ראו אם יש בעץ עם עין, רשי אומר שם, תראו אם יש איזה צדיק שמגן עליהם. אנחנו שואלים רגע, 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 צדיק? יש שם שבעה עממים. גויים! צריכים להשחית את כולם ולהשאיר מהם זכר. איזה צדיק אתה מדבר? זאת אומרת שכל זמן שלא שלם עוון האמורי אז, היה ביניהם צדיקים. רוצים הוכחה? פשוט. יש שאלה גדולה מאוד שהזוהר הקדוש שואל בענייני הפסח. שתי שאלות. אומר רבי אלעזר, אומר לאבא שלו, יש לי שתי שאלות. שאולי זה שאלה אחת, אבל למעשה זה שתיים. אני רוצה להבין, למה גלות? ולמה מצרים? מה, חסר? חסר עמים? שיגלו לבבל. שיגלו לטורקיה. שיקח אותם מקום אחר. אם כבר צריך גלות, למה לא גלות מצרים? שזה היה מקום התומה, מה שנקרא האמריקה של היום. גרעין התומה של העולם. אז למה לשם? אומר, מה?
בטורקיה.
לא, בבל זה עיראק של היום. כן, אבל אומר, בגלות, שאתה שולח לגלות, בגלות של בבל, הם הגיעו לבבל בעיקר. גלות שנייה, הם הגיעו כבר הרבה יותר דרומה, הגיעו עד תימן. כלומר, הם התפזרו כבר לכל כל הגלובוס. אבל אני לא מדבר על זה, מדברים על גלות הראשונה, על גלות מצרים, גלות ראשונה. אומר, אז היה, במצרים היה גם בבל אותה תקופה. היו עוד עמים שם. אז למה דווקא מצרים? למקום כל כך תמה, שלח אותנו למקום פחות תמה. תראה מה צמח לנו מבבל. התלמוד הבבלי. כל הפסיקה ההלכתית בנויה על התלמוד הבבלי בעיקר. אנחנו חיים היום על פי הבבלי. כל חיותנו מאז החורבן זה בבלי. יש קצת ירושלמי פה ושם שפוסקים, אבל בעיקרון זה על בבלי. כלומר, תראה איזה עוצמה, איזה חיות נוצר מהגלות ההיא. אבל ראית מה קרה בסוף בגלות ההיא. כשעזרא ונחמיה עולים מהארץ, אז עולים כל הנבחים. לא תמיד החכמים הגדולים נשארו לבבל. ופה בירושלים, פה בארץ ישראל, הירושלמי. כלומר, זה גרם להשחתה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר, אומר לו, תדע מה? תסביר לי אתה. תראו, זה אבא חכם. זה אבטח לו. כלומר, רבי נאמר, מה נשתנה לילה זה מכל הלילות? עכשיו יש לנו חובה מדאורייתא. להגיד לבנים. נכון? נגעת לבנך? אז אבא חכם, מה אומר לבן? אומר, נו, מה אתה אומר? מה אתה יש לך להגיד? הבן מתחיל לענות, הוא מתחיל דו-שיח. אבל לא תמיד זה עובד, יש נכדים, עניינים, זה צריך לדעת, בשולחן סדר כזה יש לפעמים חוסר סדר משווע, למה? כי אני צריך מצד אחד לדבר על הנכד שלי שהוא בן שש, הנכדה שלי בת שלוש, לנכד בן השנה וחצי או בן השנה, ולבן שלי בן שש, והבן שלי שבחור ישיבה בשנה שנייה בהסדר, זה קודם יחד, מדבר עם עצמי גם, לוקח לי זמן גם פה קצת ליישב, זה חוסר סדר, צריך לעשות סדר. אז אומר רבי יזר, כי ברשות מאבא, נפתוח, אומר לה, אני אגיד לך מה חשבתי. למה גלות? כי עם ישראל, כשהיה בארץ ישראל, היה צריך לרדת למצרים, כי אנחנו יודעים שכשאדם הראשון קרה מה שקרה, והחם כצדה, פעם דיברנו על זה באיזה מאמר, מה היה החטא הגדול והנורא של חווה? מה המסכנה? מה קרה? הרי בסופו של דבר היא הייתה 100%. מי שגרם לה לחטוא זה בעלה. מה בעלה? למה? כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ומעת הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. נו, בא אדם הראשון לחווה. הוא אומר את שמי, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. הוא אמר לי שיש עץ אחד, תורת העץ הוא שם, זה אסור לאכול. לא, אבל אמרתי, אישה, איך תדע, לא יודע, אני שמעתי את זה מהקודש ברוך הוא, אני מפחד. מה, אני מפי הגבורה. מי אחרי, אם אני הייתי שומע את הקודש ברוך הוא בעצמו, אני לא מפחד לעשות, הוא אמר, אני לא זז. כי זה באמת, אי אפשר לעשות. אבל האישה לא שמעה מהקודש ברוך הוא, שמעה ממני. אז אני צריך להיות חכם. כתוב במשנה, חכמים עשו סייג לדבריכם. הוא אמר, אני ארחיק אותה עוד קצת. כדי שלא, תגיד, זה בעלי, הוא אוהב את הפירות האלה, רוצה לשבור את זה בשבילו, אז הוא הולך, מוריד לי איזה דבר כזה, איסו, מחמם. אמר לה, לא לגעת. הוא הוסיף, הוא הוסיף. אמר לה, התרחק. לכן כשחווה עומדת מול הסיטרא אחרא הזה, מול הנחש, ומה היא אומרת לו? אמר אלוקים, לא תוכלו, לא תיגעו בו. כי בעלה מבחינתו, בא ואמר, דיברתי מה קודם ברוך הוא. אוקיי? אז הוא דוחף אותה לפי המדרש, והנה לא קרה כלום. כי באמת, למה שיקרה? אין איסור לגעת. היה אפשר לעשות מהעץ הדעת הזה, אפילו שכח לסוכה. אפשר לעשות ממנו כיסא יפה. אפשר היה הכל, גם לקחת את הפירות לשים בשולחן לנוי, בקישוט. נראה, קוטרולים כל מיני דברים מיובשים, והיו אפשר לקחת את הפירות האלה של עץ הדעת, לייבש אותם מצים בבית, קישוט. לא תוכל ממנו, זה האיסור. כל השאר מותר. ראה ככה, אבל את רואה כאן, זה לא קרה, זה בעלך, זה לא רציני, זה לא אמיתי. הלכה ואנחנו יודעים את כל הסיפור. בעקבות הסיפור הזה, גורש אדם מגן עדן, אבל בעקבות זה הוא פרש מחווה.
אבל אתה שאלת למה היא מסכנה.
כן, היא אומרת, יש לו, מה אתה רוצה ממנה? היא באמת עשתה אישה טובה, עשתה חיצון בעלה. למה היא צריכה לקבל תשלום? על זה אנחנו אולי ככה בקצרה, אני רק אתמצאת, אין מה לעשות. זה פלגה גופה, זה נשמה אחלה, זה כמו המשל שמביא המסילת ישרים לגבי העיוור והחייר. זהו, שם אחת על אחד וגמר. פרש ממנה 130 שנה. ב-130 שנה, מתוך 930 שנה, זה זמן נחמד, תשעית כמעט, זה זמן. בימינו אנחנו זה להגיד, כמו שנגיד פרשנו, יש לך אישה ואתה פורש ממנה נגיד 10 שנים. זה זמן, זה דבר נכבד, זה המון זמן. זה לא עלינו, אדם הוא אדם, ואותו החטא הידוע קורה, וזהו, אותם טיפות שיצאו מהאדם הזה למעשה התגלגלו למצרים. ומשם נולדה טומאה. של מצרים, אבל אדם הראשון יציר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה לא אנחנו שאנחנו כבר יש אבא, אמא, הקדוש ברוך הוא שותף, זה מעשה ידי אדם, אנחנו מעשה ידי אדם. אנחנו מולידים, אנחנו. ברוך הוא משתתף, שם נשמה. אבל המעשה הבשר עצמו זה בני אדם, אבא ואמא. מי שעוד יסתכל סופנית, השם איך זה מתחלק. אז למה יעשה? בני ישראל, אומר רבי אלעזר, יורדים למצרים, למה? כי זה שלנו, זה שייך לאדם הראשון, זה שייך לקדושה, צריך להוציא את זה משם. טוב, נו, הבנתי למה צריך לרדת לגלות. בסדר. כי למה דווקא הם? כי רק מי שעבד לו משהו יודע לזהות את זה, נכון? תארו לה, אתם מכירים את הבדיחה על אותו אדם שראו אותו מסתובב ליד הפנס בלילה. פנס עמוד של רחוב, מחפש על הרצפה. שאומרו לו, תגיד, מה נאבד לך? נעזור לך, הוא אומר, עבד לי 10 שקל. אבל לא, איפה לא, שם. אז למה אתה לא הולך שם? לא, פה יש אור. שם יש לו רואה, הוא לא יכול, הוא לא רואה. בני ישראל צריכים לרדת למצרים, כי זה שלהם, רק הם יהיו לזהות בתוך התומעה של מצרים, את אותם דברים קדושים שנמצאים שם, ולהביא להם. הבנתי למה גלות. אבל במצרים יש עוד הסבר. אומר הקודש ברוך הוא, תדע למה למצרים, ככה אומר רבי אלעזר, למצרים דווקא כי מצרים שנאו את ישראל שנאה תהומית. תראו נחזור מה שדיברנו על שיבת העממים, למה הם הצדיק הזה. יורד למצרים עם שלם, כי מצרים שונאים את עם ישראל שנאה תהומית, אתם יודעים ממתי? מימי נוח. אתם זוכרים את הסיפור שנוח משתקר. ושוטה, ואז חם עשה מה שעשה לאבא שלה. חם אבי כנען, ומי אחר כך הנענים? מצרים ולוד. שורש מצרים הוא בחם. וחם מתקלל, הוא וזרוע עד עולם להיות עבד עבדים יהיה לאחיו. שם היה הבן העליון, המקודש ביותר, שלא רצה אפילו להסתכל במה שעבר, הלך אחורה. יפת קיבל ברכה, יפת אלוהים ליפת, באיזה תנאי? הוא ישקוט בו על השם. כלומר, אם זה מחובר אל שם, אז מעשיך היפים. אבל ראינו את יוון שזה מיפת, כי יוון אחרי יסתכלו בתולדות שם, שיפת ילד את יוון. ומה שקורה, שהוא לא בשם, אז יוצא ממנו מה שיוצא, יוצא יוון. אבל יוון זה חוכמה, חוכמה טובה. זאתי לי טובה, הרמב״ם לא משתמש בפילוסופים של יוון, כחלק מדברים אמיתיים. יש בזה דברים נכונים, חוכמה בובים תאמין תעליהם. אבל אם זה היה מחובר לשם, זה היה מצוין, אבל אם זה לא מחובר לשם, אז זה כפירה. הם שונאים את שם מהשורש, לכן שמתי אותם שם. כי כל העמים האחרים בעולם אהבו את ישראל ורצו להתחבר עם ישראל. בשביל שידעו שאין משם, שהם מזר הקדוש, כולם רוצים להיות טובים יותר, זה טבע אנושי, כל אדם רוצה להצליח ולהיות הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. נכון, היה לא לפני כמה שנים, דוד הכי טוב, לא? משהו כזה. הכי טוב, כולם רוצים להיות הכי טוב. לכן, האדם במצב כזה, ואנחנו רואים מה קורה בחוץ לארץ היום לצערנו הרב, ההתבוללות היא עצומה, נוראה. יהודים פשוט נעלמים לנו. אם זה היה אז, היו יורדים לדעמים אחרים, לא היה נשאר עם ישראל. לא היה, הוא היה מתבולל. לכן הם הגיעו למצרים. במצרים שנו אותם, לא יכלו להסתכל להם, לא רצו להתערבב איתם בכלום. אחרי אנחנו רואים ששלושה דברים היו ישראל במצרים שונים מכולם. לא שמות ולא לבוש ולא לשון, שפה. הם לא התחתנו עם המצרים. לא רצו אותם בכלל. שום קשר. רק עבדים. לענות אתכם עד הסוף. כשונים. לכן ירדו לשם. זאת אומרת, שבני ישראל יוצאים ממצרים, מה כתוב? וינצלו את מצרים, גמרא אומרת, השאירו אותה כמצולה ללא דגים. ים ללא דגים. נו, ראית פעם ים ללא דגים. אין מצולה, זה לא ים, זה סתם בריכה. סתם אוסף מים. החיות של הים זה הדגים. מוציאים ממצרים את כל הקדושה, מה נשאר ממנה? כלום. כלום. זהו, נשארים ארץ של טומאה, בלי כלום. זה הצדיק שאומר, משה שם, הלך תראו, יש שם עץ עם מים. יש צדיקים גם לגויים. תקראו במאמר שכתבתי לפסח. שם הסברנו את העניין של מצרים וישראל, איך זה מתחלף, אלה שמתו בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ואנחנו רואים מצד שני שיצאו ממצרים בדיוק מתאים למספר בני ישראל, אז מי ישלים את כל אלה שמתו? את הצדיקים שהיו במצרים. שנרמז בעוד צדיק של מצרים. צדיק. הצדיקים של מצרים היו אותם הניצוצות של האדם הראשון. זה יכלו לעשות רק מי שאיבד את הניצוצות האלה, זה עם ישראל. לכן הם צריכים לרדת למצרים. פירוש מדהים, נפלא עצום.
איפה נרמז הערב רב? כי הם גם שם.
הערב רב נרמז ברי של ישראל.
לא במצרים? לא ברי של...
לא, ברי של ישראל. רי של ישראל רשע. זה הרשעים, הם יישארו שם. ממש היה, איך לא תראו את זה בקצרה בפסוק, כתוב, כל איש ישראל, כל איש, בבני ישראל אשר היה בבית איש מצרי. איך ישראל בבית מצרי, ממש לא לחפש שם. כל אותם הרשעים של ישראל, שהיו בבית של המצרי, נשארו שם. וכל מצרי, והמדרש אומר שכל מצרי שהיה אצל ישראל, ניצול. זה צדיקים של המצרים.
זה הערב רב
שאלה. אוקיי? עכשיו, לא ניכנס להגדרות של ערב רב היום בימינו, כי יש כל כך הרבה, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו לא יודעים איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. אז אנחנו לא ניכנס לזה. כל אחד שידאג שיהיה לו בכיס, זה במגילת יוחסין, זה תורה ששמור אותה. בכל מקרה, אני ככה אומר, בעקבות כל מה שקורה, חשוב מאוד שאדם יתחיל לכתוב את הקשרים המשפחתיים שלו, במיוחד שהמשפחות מתרחבות, הם מתחתנים. יש לנו ממשלת זדון מן הארץ, וכל מיני מחשבות נגד היהדות, נגד התורה, והיום אני יודע שהרבנות הראשית שיצא פעם הקודמת, היה להם רצו לבטל את כל הנושא הזה של קידושין על פי היהדות וגירושין על פי היהדות, ורצו להתיר נישואים וגירושין אזרחיים. הולכים פקיד בדואר, שלום, כמה עולה בול חתונה, 12 שקל, פק, פק, שלום, נתראות. אז הרבנות הראשית למעשה עשתה במחשבים שלה, כי היום הכל ממוחשב, סימנו קודם כל עד אז את כולם, זה בטוח, זה סגור, ולאחר מכן עשו מה שנקרא רשימות, כלומר, רושמים כל הזמן, חייבים להירשם בינתיים. ברוך השם, השם לא ייתן להם שיבטלו את זה, חייבים להירשם אצל הרבנים. ואני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל כשמתחתנים, יש כתובה שמשאירים את המשפחה, יש העתק כתובה שהולך עם הרב, וזה הולך לרבנות הראשית, ושומרים את זה בארכיונים. כלומר, זו הוכחה שאתה עשית קידושין, כדב וקרא הלכה כדב משה וישראל. מצד שני, אתם לא עונים, אתם לא ראיתם גיטים, אבל בגיטין זה טקס תונאים, אבל בסופו של דבר יש העתק של הגט, כלומר, הבעל נותן גט לאישה, יש העתק של הגט שנשאר ברבנות. כלומר שהאישה תוכל להוכיח שהיא גרושה והיא פנויה ולא חס ושלום נשואה. אבל בינתיים ברוך השם זה מסודר, יש מספרים והכל ממוספר, הכל במעקב, אבל אלה הרשעים רוצים לבטל את זה. ואז יהיה חשש של ממזרים, פשוט חשש של נורא, של נשים וגברים, שאמא יש לו, תלך וזהו. יש שאלה גדולה דרך אגב שנכנס לנו פה, תראו בימים גנו. תורה רחבה מני ים, לא יודעים איך מתחילים, תמיד יודעים איך, אבל לגמור לא יודעים. שמעתי פעם סיפור על יהודי ברוסיה, שהלך ברחוב, וסתם הסתובב, שם עליו יד את אחד מהשוטרים של הקג"ב, עצור, לאן אתה הולך? אמר לו, אני לא יודע, לא יודע לאן אני הולך. אמר לו, קדימה מיד לבית סוהר, מה אתה לא יודע לאן אתה הולך? חקירה. חקרו אותו, גמרו לחקור אותו, לא היה על מה לחקור, טוב, אתה משוחרר. אז החוקר אותי, למה לא אמרת לי? אתה אמר לך, בבוקר רציתי ללכת לשם, תראה ואני הגעתי, אתה לא יודע, אני הולך. לא יודע, אני הולך. לא יודע. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה.
בתעודת
זהות יש כוכבות, כן, כוכבים כאלה. מסתירים אותך שאתה יהודי, אסור. כל התעודות זהות החדשות.
גם שורה
ערבי. כן, אין, אתה עם חדש יש לנו. מזרח תיכון חדש. כן. תבוא עליהם עם מטב הפחד. אומרנו רבי בונקה, שתראו, אנחנו נמשיך לחזור לענינו. וזה ביאור, הנאמר קדושים תהיו, שלא תכוונו להנות משום דבר מצווה, או תורה, או תפילה. רק חפשו כל המעשים, הכל מוקטר, כמו כתורת שעולה כולה לשמיים, ומוגש, הגיע הזמן קריאת שמע ששחרר, ומוגש לשמוע יתברך שמו כי קדוש אני, כמו שאני כל פעולותיי ועשייתי שבראתי ויצרתי ועשיתי כל העולמות, לא היה כדי שאהנה אני מהם. זה ברא לא בשבילו, זה ברא בשבילם. זה המושג של קדושים תהיו כי קדוש אני. לכן עכשיו מובן מה רש"י אומר, שקדושתי למעלה מקדושתכם. למה? כי מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני יצרתי, פעלתי, עשיתי בשבילכם. אנחנו לא מסוגלים לא ליצור ולא לברור. אנחנו לא יכולים לעשות עין, יש מעין. אנחנו תמיד יודעים לעשות יש מיש. נכון? לכן קדושתי גדולה מקדושתכם. הקדושה שלי רק צריכה להיות כצלם, כצל. איך אומר הבעל שם טוב? אתה מנענע עץ, כן? יש לך עץ גובה? לא משנה, 100 מטר. אתה אפילו עזוב 100 מטר, עץ של גובה של בניין. בסדר? יש לו גזע נגיד של 20 סנטים, 30 סנטים, עבה כזה. תעמוד למטה, תן לו ככה עם הכתף. תן לו, יחב לך הכתף. אתה לא תרגיש כלום. העץ, כלום. אבל אומר הבעל שם טוב, תעמיד מישהו מרחוק, תגיד לו שיסתכל למעלה למעלה. על העלי האחרון למעלה, עם משקפת. הוא יראה שהיה זז. תגיד לך, בואו, זז. אתה לא מרגיש כלום פה. למעלה זה זז. כלומר, אנחנו עושים פעולות, אבל אנחנו לא מרגישים כלום. זה זז למעלה כל דבר, כל תנועה, אם אתה מגעת למטה, תק, זאת למעלה. אתה לא מרגיש. אומר רבה השנטו, זה כמו צל. הצל הולך אחרי הבן אדם לכל מקום. לא מצאנו מצב שאדם שיש אור, לא בלילה, אין צל. אבל ביום שיש אור, שיש שמש, שהוא יכול להגיד, אני לא, עזוב אותי, הצל שילך, אני לא, אין מצב, תמיד הצל איתך. לכן אנחנו אומרים, יושב בסדר עליון, בצל שדי יתלונן. הצל של הקדוש ברוך הוא נמצא אצל האדם. תסתכל, תראה את הצל, תזכר במה? כי בצלם אלוקים ברא את האדם. תסתכל, כל הזמן, יש לנו כל הזמן, מה שנקרא רדאר. יש לנו כל הזמן אותות מהקדוש ברוך הוא. תראו, אני איתכם. תסתכל, רק תסתכל. זה כל הזמן איתך. כלומר, אל תחפש לי תירוצים. לא יכול, לא ראיתי, ואתם יודעים מה, גם בלילה. תעמוד בלילה, מקום שיש אור, תראה צל. גם במצב של חושך, גם במצב של קטנות, ירידה, אומר לך, אור קטן, כבר יהיה לך צל. טיפה. זה כמו שאומר בעל התניא, כן? גפרור אחד, מגרש חושך גדול. טיפת אור כבר יש צל. ידעת את הגפרור בחושך, כבר הצל של היד שלך, של הגפרור. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא איתך. רק תתעכב. אומר הרבי אמון כשכח, זה הרעיון. לכן הוא אומר שהגדמנו, שבן אדם מתפלל שיסורו ממנו האיסורים, הוא לא עושה תשובה. הוא מבקש רחמים על האיסורים. אומר, קדושים תהיו כקדוש אני, תתפלל לא על האיסורים שלך שילכו, אלא תתוודה על החטא. תתפלל בכללי, תתוודה, אני יודע שלא בסדר, אני רוצה לעשות תשובה. זהו. אם אתם יודעים את החטא, עד רבה. ואז ממילא מה יקרה? היסורים גם ילכו. זה קשור לזה. אותו דבר מכנו בזוהר הקדוש שאומר, ואי להם לבריאות רבותיי, שמתפללים, לא יודעים אפילו על מה מתפללים. על מה אתם מתפללים? אנחנו מתפללים המון פעמים על כל מיני דברים. שחסר לנו, שכואב לנו, שאנחנו בגלות הדעת, יש לנו גלות דעת נוראה. פה בארץ ישראל, גלות דעת. אין דעת של תורה אמיתית. יש גלות. גלות גם יש בה גם רמז לגילוי. כי גלות בפנים מתחווה גם גילוי. והעניין הוא שאם, על מה אנחנו מתפללים? על הבעיה הזו. על הבעיה הזו. אנחנו עכשיו יש לנו בעיה עם ממשלה חדשה, שאלת זדון אולי, אנחנו מפעלים שיקרה לה משהו, כן? כל מיני אנשים אומרים לי, תשמע, על יד שרון יש מקום, כל מיני דברים כאלה, כל אחד נותן עצס לקדוש ברוך הוא, כלומר, יש לו בעיה, הוא לא יודע בדיוק מה להחליט, יש הרבה אנשים נותנים לו עצס, זה בסדר, זה מותר לבן אדם להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה אתה אומר? מתאים לך, קדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בסוף, הקדוש ברוך הוא יעשה טוב בעיניו, אנחנו רוצים את שלנו, הוא רוצה מה שהוא רוצה, אבל מותר להגיד, תשמע, קדוש ברוך הוא. איך היה אומר...
זה לא
איזה טעם... תראה איך אומרים את זה. אבל רב לוי יצחק ברדיצ'ה, כשהיה מסיים את הסדר, היה ככה יושב, אומר, ריבונו של עולם, תראה, אנחנו אמרנו בהגדה, למי שלא יודע לשאול, אל פתח לו. נכון? כך אומרים. שאינו יודע לשאול, אל פתח לו. אני אגיד לך, אני הבן שלך, אני באמת לא יודע לשאול. לא יודע. אני מבין מה אתה רוצה מאיתנו. רבו איתה, יאללה, קריאת שמה של... אני לא יודע מה קורה, ריבונו של עולם, בגלות הזו שלנו. אני לא מבין. אני לא יודע למה. האם אנחנו סובלים סתם? האם כל האיסורים הללו, זה בסדר? זה מה שצריך להיות? אני לא יודע. תפתח לי, תגיד לי. אתה אבא, אני אמן, לא יודע. העניין... שאנחנו מתפללים על הרבה דברים שהם מאוד נקודתיים, ובגלל כמו שאמרנו בהתחלה, כואב לנו, אנחנו מתייסרים, אנחנו בוכים על הכאב שלנו, רוצים שיפסיק לכאוב. כתוב בספרים הקדושים, רבותיי, זו טעות. תתפללו על גלות השכינה. תתפללו על חורבן הבית. תתפללו שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הכל למקומו בשלום, ממילא גם זה לא יהיה. למה אתה מטפל רק בשטחי? תטפל בעניין, תטפל בו בעומק, וגמרנו, תיפטר גם מזה. וזה האדם צריך לעשות לשדד מערכות. לכן אני אמרתי שליל הסדר זה סדר בתוכנית לכל השנה. לכן פה אנחנו רואים אצל הרבי מונקה שהוא מסביר את הדבר הזה כאן בהגדה. כי ליל הסדר זה הפעם הראשונה בשנה, ניסנו ראש חודש, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, פותחים שנה, אומרת, תעשה סדר. קודם כל, קדש. תלך עם הקו הזה מעכשיו עד שנה הבאה בליל הסדר. ועוד פעם, כלומר, בשנה הבאה המדרגה כבר צריכה להיות יותר גבוהה. עוד פעם, עוד שנה, עוד גבוהה יותר. סדר בתפילות, במחשבות, בכיוונים, לאן אני רוצה ללכת. אני רוצה לאכול כלי כוח, למה? כי אני גם צריך לפרנס, גם פרנס, כי אני חייב לאשתי, אני זה מצווה, גמרנו. כן? אני הולך לישון בלילה כי אני עייף. אני הולך לישון בלילה כי אני צריך לקום בבוקר להתפלל, אני רוצה להיות רענן. אז גם התפילה, השינה הזאת זה תפילה, ממש, אדם מתפלל בשינה. איזה יופי, תפילה להעניק היא יחרוב. תהילים חדש.
אני מכיר אנשים שבאמת דבקים בתפילה.
כן, בסדר, יש אנשים שדבקים בשינה, זה בסדר. אם הם דבקים בשינה מרוב זה שהם רוצים להתפלל, אז שהם קמים להתפלל, מתי הם קמים? לא נשאר להם זמן להתפלל כבר, נכון? והם קמים כבר, או לפני חצות היום, או לפני חצות היום, או אחרי. אז הם צריכים, תראו, אנחנו עושים מאוד בבית הכנסת, שעתיים, לפעמים שעתיים וחצי, הוא קם, 10 דקות, גם את העניין, כי כבר לא יכול להגיד לא זה, לא זה, לא זה, אני שם רק את זה, אני מפלל מקודם בשנה.
רגע, אם אתה עכשיו מדבר על תפילה, יש אנשים שמוכנים להתחייב מחר בשש ורבע בבוקר?
איפה?
בבית הדסה.
בית הדסה, שש ורבע בבוקר.
טוב. המניין התבטל, טוב.
הוא התבטל?
לא, אין לנו מניין.
אין מניין.
בכל המועד, זה יכול מועד מה לעשות.
טוב, לא, יש מה לעשות.
להתפלל במקום אחר.
אברהם אבינו נמצא, יצחק אבינו נמצא, יעקב אבינו נמצא.
מקום אחר.
אז שיהיו חזנים גם.
שיהיו חזנים?
כן,
בדיוק. אני לא בטוח שאפשר יהיה לקבל חזנות כזו. נגיד לך למה. אני משוכנע ובטוח שהנוסח שלהם שונה משמה שיש לנו. זה לא פשוט. הנוסח של אברהם אבינו בתפילה קצת שונה. ככה נראה לי. אז בואו נראה. הרבי שלנו, זכר צדיק לברכה, אדמו"ר מקומן היה אומר כך. מה זה הסימנים הללו? אנחנו נתחיל קודם כל בראשון קדש. וניקח לאחרון מה זה? נרצה. נרצה זה עניין של ריצוי. אתה מרצה מישהו. כן? או שאתה מקבל דבר, אתה אומר, התקבל. נרצה, קיבלנו. היה אומר הרבה ככה, קדש. אדם שמגיע ליל הסדר, הוא צריך קודם כל לראות באיזה קדושה הוא ניגש. לפני, בכלל לפני שמתחילים לעבוד. אדם כמו שבא חשמלאי, אם הוא יבוא, אתה תזמין חשמלאי לתקן משהו. עוד ככה במפעל, אצלי בבית, יש לי תקלה. והוא יבוא עם בגדי שבת, כזה נקי לבן, תגיד, מה, הזמן שלך לסעודה? יש פה עבודה, איפה ארגז כלים? תבוא עם כלי עבודה. לא הזמן שלך לביקור, תבוא לתקן ביקור, תבוא יפה, מכובד עם חליפה. באת לעבוד. איפה הכלים? היה אומר הרבי, מה זה קדש? קדש זה מלשון מה? שקידה. אותיות שקד, תהפכו. קדש, אותיות שקד. לשקוד, לבדוק את הדרך, את הכלים שלך אתה עובד. תבדוק אותם בשקידות, בהתמדה. לפני שאתה אומר, יאללה, עכשיו הולך להתקדש. עם מה אתה הולך להתקדש? תשקוד, תבדוק, תכין את הכלים, תלך. עכשיו בן אדם, לא עלינו, הוא יהיה אמיתי עם עצמו. כאן אם יש לו קצת כלים, זה כלים כאלה שקנינו ביד שנייה במחיר סמלי, כי נשבר להם, כי נשמו אותו על המדף. יש כלים, פה יש פגם, שם יש פגם, פה המחשבות לא בדיוק. היה לי טלפון עכשיו, מוצא אחר איזה מישהו שאמר לי, יש לי בעיה. שמעתי, מעניין, שמעתי שאם יש מחשבה זרה בראש, באמצע תפילה או בלימוד, אז אדם מצבות את עצמו, ואז המחשבה תברח. אמרתי, נכון שתברח, כי זה כואב. זה כואב, אתה חושב על הכאב, לא על המחשבה הזו. זה רעיון יפה, אמרתי לו. אבל מה עשית? כלומר, מה עם המחשבה הזו? אז היא הלכה, כן, אמרתי לו, נכון, היא הלכה, אבל היא תחזור. כלומר, אתה לא טיפלת בה בכלל. אמרתי לו, תראה מה הדבר דומה. הלכת לרופא, כי קוראים לך משהו. הוא כתב לך רצפט יפה כזה, נכון? הלכת לבית מרקחת, קנית תרופות, שמת על המדף. עכשיו, כואב לך, אתה מסתכל על התרופות. כשאתה מסתכל על התרופות, שומע את עצמך. הכאב הזה עבר מפה, עבר לפה. נו, אבל הכאב פה, מה יהיה עם זה? לא עשית כלום. אני לא חקלאי גדול, אבל פעם אמר לי, זה מישהו שמתעסק בחקלאות, אמר לי, שכשרוצים לעקור עץ, אז באים, חופרים לעומק, עם השורשים, כך, מוצאים אותו וזהו. אבל מה קורה למשל אם מגלים שהשורשים של העץ, כן, הגיעו לתוך צנרת מים, או צנרת חשמל, שאם אין הנזק שווה בצער העץ, כלומר, אין ברירה, לא קורטים אותו, לא מורידים אותו מלמטה, אז מה, איך הורגים אותו? אי אפשר, הוא יעמיק, הוא יעשה צרות. אמר לי, פשוט, חותכים את הגזע, באיזה מין צורה כלשהי כזו, ומורידים ממנו כל עלי ירוק. אין שום דבר ירוק. אין פריחה, אין עלים, אין כלום. עכשיו השורשים מיד, בתגובת נגד, מוציאים מהר עלים ירוקים. טח, עוד פעם, מורידים לו. כל פעם שמוציא עוד אחד ירוק, טח, מורידים לו. העץ מת. כי בסופו של דבר השורשים, כאילו, אין בשביל מה, אין תכלס, כאילו, הם מתים. אותו דבר המחשבות זרות. כלומר, אתה, אם אני רוצה לעקור עץ כזה, אז אני לא אגזום את העץ לידו, לא? נכון? מה זה לא שאתה צובע את עצמך? זיכר לך עכשיו, אז בוא רק כך. אז הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, תראה. הרבה מדברים על העניין של המחשבות זרות, יש כל מיני סיפורים יפים, סיפורי חסידים יפים, זה נורא נחמד, אבל בתכלס זה בעיה. יש בעיה, אנחנו מתפללים ואנחנו חושבים על כל מיני דברים, יש סיפורים יפים, לא ניכנס לזה. בתכלס, איך זה עובד? מה עושים? כתוב בספרים הקדושים, ומה שאתה בא עכשיו אומר, בהגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה במצרים, פתאום, חזרת חשדה בשער. זה המקום, במילים האלה, עבדים היינו לפרעה במצרים, יש שם משהו שקשור בך ובמחשבה הזו, ושם הכוח לטפל בה. זה האקמון של הדבר הזה. זה האנטיביוטיקה של המחשבה הזו. עצור. בדרך כלל אנחנו יודעים שכולם כותבים, כולם. יש לך מחשבה זרה, מה אתה עושה באותו רגע? עוצר. לא ממשיך. צריך לעצור. כן, תראו לעצמכם שאתה עומד לפני איזה... היום זה כבר לא כל כך חוכמה גדולה. איזה ראש מכשלה. זה לא כזה כבוד. אבל להגיד שאתה עומד לבני אדם חשוב, שאתה יודע ש... תשמע, הוא יכול לגזור עליך דברים טובים ובדיוק הפוך. ואתה מתחיל לדבר איתו, ופתאום אתה מתחיל, אני אומר שם. קודם כל, אתה כמעט בטוח לא תחשוב כלום. רק תחשוב מה צריך להגיד לו. דבר שני, גם אם זה יקרה, אתה תעצור. אתה לא תמשיך לשוטט לך. אתה יודע, אוי ואבוי. אתה יצא הפוך על הפוך. אז במילים שאתה אומר עכשיו, שם נמצא הפתרון. עכשיו זה בעיה באמת לדעת, כל אחד ואחד, נגיד עכשיו אני אומר כדי שהוא חץ קרפס, הוא יצא לך שם משהו בדרך. קרפס, עכשיו עוד הרע, מה קשר בזה לבין הקרפס? לא יודע, לא יודע, נכון. לא תמיד אני יודע. אבל אני יודע שפה אני עוצר. ברגע שאני עצרתי, עצרתי גם את המחשבה. כי אני לא נותן לה להמשיך. אני עוצר קודם כל. אור אדום, אני עוצר. היא ממשיכה לי. אז באמת, כתב הבעל שם טוב וכתוב גדולי החסידות, מיד, זה גם בלב יצחק ברדיצ'ב כותב, בזמן שיש הערה לאדם, מיד שיחיד את זה על משהו גשמי, על מצווה. מי יעשה את זה עכשיו? לא ישמור את זה, אגיד עכשיו אני... כאילו אתה עושה ככה, אתה באמת יש כמו בלון, זה כלום. ויברח. ככה זה מיד תכניס את זה לתוך משהו. תממש את זה. זה כמו מניות לפני הפסד. או שאתה מרוויח או שאתה מפסיד. אתה מיד מממש. כשיש לך עניין של מחשבות זרות, מיד במקום מטפל בזה. מיד. אז תגיד מיד פסוק, תגיד משנה, תגיד משהו שאתה יודע את זה בוודאות, לא בגמגומי, מואשרי, כן, אני משבח, מה טוב הוא עליך, מה שאתה יודע במקום, שמע ישראל שמי הקדוש ברוך הוא, איזה יהודי לא יודע, מי ידע להגיד את זה? אז מה שקורה בדבר הזה, זה מזיז אותך לעולם אחר לגמרי, עוד פעם זה קורה, עוד פעם, לא נוותר, ככה זה כאילו כל פעם המחשבה מוציאה על ירוק, טרח, על ירוק, טרח, בסוף הוא ימות. אז העבודה עקבית, נכון. למה לא מצליחים? בכל דבר.
בתפילה 18.
אתה עוצר. אתה לא ממשיך ב-18.
אתה לא אומר
דברים אחרים. אתה לא אומר, אתה יכול להעריר במחשבות שלך באלף ואחד סוגים שאתה רוצה. תגיד מה, במחשבה. ודאי. אין איסור במחשבה. אסור לך להוסיף בפה. אבל אתה עוצר, אתה לא ממשיך, אתה אומר טוב, רחם עלינו, שמע כל עינו שם לו, כן, ואתה בידיים חושב עליו, נו, שניים חלף, שניים קולה, שניים, רחם לך את החלינו, מה, זה הדבר, אתה הולך לקנות את הקדוש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה, זה תפילה זה? מה? כן, ראש טוב.
גם ארצה להתפלל, זה שם עושה משלוח,
כן, 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 זה כמו הסיפור שמישהו סיפר את זה, ואתם אולי מכירים, הרי בשבת כתוב מדבר דבר, כן, למדו בדבר, ממש אסור לדבר דברי חולין בשבת. אז היה שני יהודים בבית הכנסת, נו, אז אחד אומר שני ש... אני ראיתי שתלית על האוטו שלט נמחירה, כמה, זה לא דיברו לשבת. טוב. בבוקר, מה קורה עם האוטו? זה לא ענייני שבת. טוב, מגיע למינכה, תגיד, מה קורה עם האוטו? כבר מכרתי. זה לא נראה לי לבד. כל מיני אנשים יצאו פטנטים, כן, או במקום להגיד כסף, הוריד תפוחי, לגוזין, זה מסוג הדברים ש... זה בדיוק העניין שזה מה שלא צריך להיות. מסופר על הארי הקדוש לעבדיל אלף אלפי הבדלות ומרן, מרן השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, הוא הייתה לו בעיה שקשורה לפסח. הוא דן בנושא של גרעין חיטה, שאז בזמנם היו מעמיסים את הסקים עם החיטה על החמורים, וככה מביאים את זה מהשדה לעיר. אבל החמור שמים עליו מוקף, מין בת כזה, מין סק, מי שמכיר את זה, הוא מזיע. עכשיו הוא מזיע, הסק סופג את זה כל היום, הרי לא מקליפים בגדים לחמור, נתנים לבבות ומורדים בערב. הסק הוא רטוב מזיע. עכשיו יש לזה סק שבתוך החיטים. החיטים סופגים מהזיע, חמץ! כלומר הוא מתפלל, בית ה-18 נעצר. הופה, וטס לו לחמור עם החיטים. למה? כי בדיוק מול החלון שהוא עמד, אבל הערבים חיטים. נזכר בהבעיה שהוא נתבנת כתיבה עליה, והופה, עבר לשם. נגמרה התפילה, הוא גם התפלל, הארי הקדוש נגרש אמר, זה לא חמץ, וזה לא מה שצריכים לחשוב בתפילה. העניין, מילא אם היינו חושבים מהקהלי דברים בתפילה, נו, גם זה לא בסדר, אנחנו חושבים שגם זה לא בסדר. זה בא אותו על אחד מגדולי החסידות, שהיה סיפור אחר,
זה היה עם הבית יוסף?
כן, עם הבית יוסף, כן, כן. היה סיפור גם, על אחד מגזר החסידות, לא זוכר את שמו, שחוסי לך כבר התפלו בבית הכנסת אצלו, הרבי, אז כשהיא דיברה תפילה, אז הרבי בא, החסיד הזה, או, שלום עליכם, ברוך הבא, איך היה הנסיעה? אמרו, רבי, אני הייתי פה מההתחלה, הייתי נסיעה. אמרו, כן, היית פה, אבל היית בטיול הזה, ודיברת עם הסוחר ההוא, ותיקנת ההוא, ותגעת העסקה עם ההוא, שאלתי אותך, איך היה, הנסיעה, וכל זה צליח, ברוך השם. העניין שלא מתפללים. אם עליהם יש לו מחשבות זרות, יש לו שתי דרכים. או לעצור ולחכות עד שתהיה לו, אז ב-18 שיתבוס את עצמו. זה אין משהו אחר לעצור. שיחאב לו, שיתבוס, אני אמשיך. אבל אם לא ב-18, שיעצור. שיחשוב עליו שזה דברים אחרים. ולא שימשיך. או שינה כמנהג חסידי גור. מנהג חסידי גור זה מלחמה מהתחלה עד הסוף. אתה במלחמה, ומי שעשה איזה פעם הסתערות מול אויב יודע שלא מטיילים. אתה רץ כמה שיותר מהר ויורה ומחפש מחזה, אתה לא, יאללה, אתה הולך, טייל, חזמן, זה מלחמה. אצל החסידי גור, התפילה ברוך השם, אין זמן למחשבות הזרות להיכנס. כלום. בואי תעניין בדרך השם, נעלם שווי ארדוג על קדיש, יאללה, שלום עליכם להתראות. זה בערך הזמן, זה משהו כזה מהיר. חד פעמי, ואני רוצה להגיד לכם שדיברתי עם כמה חסידי גור, אמרו שגם אם יש להם מחשבות זרות בזמן הקצר הזה. אבל...
זה המוטציה
שמסור. זה אולי מוטציה של מחשבות, אבל גם שם אני חד. טוב, מה אני רוצה להגיד? שורש המחשבות הזרות זה בנו. כלומר, האמת היא שאין אדם שפטור ממחשבות זרות. אין. השאלה על מה הוא חושב. אז בית יוסף חושב על חמץ, עם חיטה, כן, בשאלה התחתית עמוקה. ואחרים יחשבו על הקניות שהוא שכח, וואי וואי, הוא שכחתי להביא גבינה לאשתי אתמול, לא יבא אבוי, מה אני אעשה עכשיו, אין מה לתת לילדים לאכול בבית, יו. בסדר. אבל השאלה היא, על כמות המחשבות הזרות שבאות, זה נובע מההכנה לתפילה. אבל אנחנו יודעים שמי שקם לבית הכנסת, לתפילה, לא משנה שחרית, מנחה, ערבית, אנחנו יודעים שתפילה מנחה, חזל בגמרא, זו תפילה קשה מאוד. מי שהולך להתפלל מנחה, הגמרא אומרת, וואה, זה צדיק, כי באמצע היום, באמצע החיים, אתה ככה, צריך להפסיק לסגור וללכת. זה לא פשוט, זה מסירות נפש. בבוקר בן אדם קם, זה הולך להתפלל, גבורה גדולה, גבורה היא לקום. כלומר, הבעיה היא... תגידו, זה קשה לקום בבוקר, מה זה כואב? זה כואב לקום. כלומר, אם אתה קם, אתה נהיה חולה, לא, זה משהו אחר. זה המוכנות לתפילה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על התפילה כעל משהו שהוא, איך אומרים, תפילה לעניק יעטוף, ולפני השם יברח מהר, כלומר, מה אני צריך, יא אללה, עכשיו, אני נכון שאני אקום להתפלל, ואני אתפלל, ואני אניח תפילין, אבל אני עייף מזה, אני עייף, אני עושה את זה כל הזמן, כל החיים שלי, אותו דבר, אין לי כוח, זה מתחושה של פספוס, של הבנת נושא התפילה, ותגיד למה שאתה רוצה, איך אמר לי, דיברתי אתמול, דיברתי ככה על העניין הזה עם כמה אנשים, זה לא עובד עליי. כלומר, אם אתה בא ואומר, ואם היית צריך לעבוד לפני מלך גדול בשעה 8, אז הייתי מאחר. היום הדור שלנו הוא דור לא כזה כמו פעם. אז כאילו, המשל הזה לא עובד עליי. אז הייתי מביכו, יכול להיות. אז אני לא מקווה, יכול להיות. הרי לא הורגים היום. הדברים הללו צריכים לקבל תפיסה שלנו אחרת. התפיסה שלנו האחרת זה אומר שאם אני הייתי עכשיו לב לבייב, כן? והייתי עכשיו צריך לקנות שטח של 16 דונם באוזבקיסטן שם, לבנות איזה מרכז יהודי חדש, ככה שמעתי שבאמת עכשיו הוא קנה באיזה מקום בבקו, אני חושב, הוא קיבל שטח של כמה דונמים ענקים לבנות מרכז יהודי, והנשיא שם נתן לו זה, וזה מדינה מוסלמית שיעית, לא בגלל אהבת ישראל, כנראה שזה הולך לבון אחר. הוא קיבל מצות, חבילה מצה, מתנה, מעניין מה זה. הנשיא שם, כן. הוא עמיד את הכלב שלו. אז נגיד, אני אדם כזה. ואני יודע שיש לי פגישה עם הנשיא שם בשעה 8:10, ב8:30 הוא כבר טס למקום אחר. אני כבר אהיה שם חבר'ה ב8, כי אחרת אוי ואבוי לי, אני עוד חסיד עסקת חיים. כבר היום לא צריך לדבר עם הילדים, אז אם היית עומד לפני מלך, איזה מלאים, אני אעמוד לפני מלך, מה הוא שווה כלום? אני יכול לדבר עד מחר, מלכת אנגליה מדברת לקירות, היא קישות. יש פרלמנט, יש ממשלה, הם מחליטים, היא רק קישות. היום אין מושג מלך, אתה פותח את הפה, שלק, משחרר אותך ממצוות. לא, אין דבר כזה. היום אין דבר כזה. גם במדינות שיש להם מלכים כמו, אני יודע, הרשעים האלה, הסעודים, יש מלך. שם לא הורגים כל כך מהר. אתה יכול, לא, שם קוצצים ידיים הרבה, אבל לא הורגים. לא, הורגים, כן, אבל עבירות דת. אבל אם אתה אומר מול המלך, לא יפה, לא יהרוג אותך כל כך מהר. אז עוד, לא הרג, אני מדבר להרוג. עדיף פעמים אדם שלא ידבר. לכן המושג של פחד מפני מלך הוא כבר שונה קצת. המשלים האלה לא כל כך תופסים. אבל אם אתה בא ואומר לילד או לאדם שלנו, חבר'ה, זה עסקת חיים. בבנק מחכים לך ב9 פקיד שיכול להחליט אם יש לך עכשיו בגלל השינוי בחוקים אשראי של X או מינוס X. יש תור ארוך, קבעו לך ב8. חבר'ה, אנשים מאוד משתדלים לבוא ב8. מאוד מאוד. זה כבר נוגע בכיס, זה כבר נוגע בשכל שלנו. או לקחו לך את האוטו בגלל שחנית לא בסדר, אומרים לך שעד 10 בערב זה עולה 100, מ-10, 200, אתה תגיע חביבי ב9, אתה תבוא לשם ולזי לעבור ב9, למה? כולה 100 שקל. אתה תעשה הכל, ואם אתה לא הגעת ב-10, אוי ואבוי, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספד. 100 שקל! מה קרה? אסון נורמי, אתה נבכה על זה, בוא תזכור את זה, וכשתהיה זקן, תספר לילדים, אתם יודעים איך סידרו אותי, זה לקחו לי עוד 100 שקל, הרשעים האלה. אגב, נביא, למה לא באת בזמן? זה אנחנו מבינים. צריך היום לדבר על מושגים של תפילה ולמצוא במובנים האלה, כי הדור שלנו שונה. לא מעניין אותו, לא מלאכים ולא כל הטיפורים האלה, זה לא עובד עליו. לכן, היה אומר הרב, לפני שאתה ניגש לליל הסדר, תשקוט, תבדוק, תבוא עם הכלים, ואז קדש. אבל נו באמת, תעמוד מול המראה. אתה נמצא באמת בקדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה. אז נגיד, נכון שאתה גדול, אבל יש פה קצת קטן, שם קצת. עכשיו, אם אדם אומר שהוא קדוש, אז הוא נשאר בבחינה הזו שתמיד חכם, לא? תמיד החכמים, עשו שלהם רבב על הבגד. תלמיד חכם יש לו רבב על בגדו, אומרת על מה חייב. מיטה. כבר אני אמרתי פעם, חייב שני דבר, או מיטה, או ללכת למיטה. אישן, יתעורר, אולי יהיה לו מוכין חדשים. כן? אבל ככה אי אפשר. אז אדם רואה את זה, אז הוא רץ מהר איתו לידיים, הולך לחוץ לידיים, הוא רץ. הולך לחוץ עוד פעם תחתו. כן, לחוץ תחתו. אבל רחץ גם אותיות, רבותיי, הוא רצח. צריך להרוג פה מישהו. אם אדם חושב שהוא פה במצב של קדושה, זאת אומרת שיש לו יצר רע גדול. צריך להרוג אותו. אז לפני זה לך, תתבול, לך אותו עדיין. לך תתנער מזה. ולמה? כתב רבנו הארי, בפרי עץ חיים שער הכוונות, שאדם מברך ברוך אתה השם וכולי, שגישה לו מצוותיו וצבנו על נטילת ידיים. ראשי תיבות, אותיות, אני. זכור, זכור, אתה עני, עני, תפילה לעני כי יעטוף. אם אדם הוא חושב שהוא קדוש, הוא באבוי, הוא באבוי לו. הוא במצב נורא. הוא בדיוק הפוך. אחר כך יש לנו פס. פס וקר, כן? פס, אתם יודעים מה זה פס. פס זה עבר, נכון? וקר. רבותיי, אתם יודעים, יש כמה שמות למלאכים בהגדרה בארמית. אחד מהם זה רח, רח. אומר, אני אומר, אדמו, שאתה ניגש לקרפס, אתה הולך לאכול ירק. ירק. דרך אגב, יש לי שאלה שעד היום לא פתורה לי, אני עוד לא יודע, אין לי תשובה עליה. תכף אולי אתם תדעו. אבל אומר, שאתה הולך לאכול את הירק, מה העניין של ירק? מה המשמעות של ירק? ירק צומח, אבל איפה הוא? במקום. הוא לא זז. הוא לא זז, הוא תקוע בשורש שלו. יש בזה פלוס ויש בזה מינוס. ברוחניות זה לא טוב. זה צריך לזוז, אתה לא, לא תעבור את המקום. ומצד שני, זה מצב של ענבה. אדם צומח, 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 צומח. אבל הוא נשאר במקום, הוא לא זז. הוא נשאר בענבה שלו. הוא יכול להיות גדול, הוא נשאר בענבה. יש לי שאלה שלא מצאתי פתרון. אצלנו בקומנה, לא היו שמים בקערה תפוח אדמה. כי ברוך הוא תפוח אדמה שהכל. ולא מצאתי הסבר לזה, לא מבין. אולי מישהו פעם, מישהו ישמע, אז יגיד לי. ברוך הוא על אדמה שהכל. בורא פרי אדמה. מה שאנחנו מברכים, תפוח, תפוח אדמה, פרחו שהכל, כל השנה. לכן לא שמו בקערה. בקרפש לא שמו תפוח אדמה, שמו צנונית, במקום. זה תפוח אדמה. כבר זה ברכתו אדמה. יחץ. יחץ אנחנו יודעים, לוקחים שני מצות. וחוצים, בדרך כלל קל יותר לעשות ד' ו... כן, שצריך לעשות, לפי הסוד ו' ות' ו' יוצא עוד ה' צורה של ד' ו' ככה לא בפי הסוד, אז זה קל למי שיש לו מצות רכות אין בעיה, אתה עושה זימן, חותך אבל המצות האלה של השיטות השונות שיותר קרובות למה שאנחנו מכירים אתה עושה ככה, נשבר חמישה. זה מין מצא שהיא עושה מה שהיא רוצה. אתה צריך הרבה סייעת הנשמיה. ושיצא לך האותיות האלה. אבל מה זה יחץ? אותיות חצי. אותיות חצי, אדם צריך לזכור שהוא כל הזמן חצי. מחצית השקל, חצי. אתה לבד, שום דבר. אתה לבד כלום. דיברנו על זה בפרשת, שדיבר בפרשת תרומה, אני אשיר לו הרבה, ועדה לא ימעיט. לא צריך לקום על אותו עצמו חצי. ואחר כך אומר, אחרי שבן אדם בדק, ואחרי שבן אדם רחץ, ואחרי שבן אדם נשאר ענב כמו שהוא, ואחרי שהוא הבין שהוא רק חצי, נו, עכשיו יש לו מה להגיד. מה להגיד? עכשיו, סוף סוף, נו, הלכי להגיד, נשמע אותך. כלומר, לפני זה אל תגיד כלום. אל תשאל שתוק, אל תדבר, כלום דבר. כלומר, כל המהלך לפני זה מהלך של בדיקה עצמית. רק אחר כך תגיד מה להגיד. אם אתה הגעת לפה ועדיין לא בסדר, אל תגיע למה אגיד, תעצור, שתוק, מה יש לך להגיד? מה? מה תגיד? איזה דברי גדלות תגיד? שזה גאווה ויצר רמה, מה תגיד? אחרי זה, מה יש לנו בסדר? רחצה עוד פעם. היה אומר רבי נונו, שבן אדם אומר, יש לו כאן לפעמים חוש שלו. מתגלה, הוא מרגיש טוב, גאווה קטנה, דרך מהר עוד פעם. אה, עוד, בחזרה, אין להמשיך, לחזור בחזרה. אחרי שחזרת בחזרה מוציא. עכשיו, אתה מוציא את עצמך ממה? יש לנו כלל שעודים שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להוציא, למה אסור בשבת? מלכות שבת, בחסידות כתוב, שאסור להוציא מרשות הרבים זה ברשות היחיד, ברשות היחיד, ברשות הרבים, נכון? מה זה רשות היחיד? יחידו של עולם. כלומר, אסור להוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות הרבים, כל האלילים האחרים. והפוך, גם הפוך. אסור להביא אלילים לקדוש ברוך הוא. שתי דברים שונים. זה האיסור, הפנימיות של לטלטל בשבת. אז מה עושים? עושים עירום. הופכים את הכל למה? רשות היחיד, רשות של הקדוש ברוך הוא. ואז אפשר לצאת מכל מקום, מכל מקום. אז לכן, אדם, ברגע הזה, שעבר עוד פעם ובדק את עצמו, תסתדר לך, אליהו. יש רשות היחיד ורשות הרבים. בשבת, אם אין עירוב, אסור לטלטל. מה זה רשות היחיד? יחיד, קדוש ברוך הוא. רבים זה כל האלילים שמסביב שיש בעולם. אסור לטלטל במקום כזה שיש רשות יחיד ורשות רבים ואין עירוב. על פי החסידות אומרים שזה אסור לאדם להוציא את עצמו מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות הרבים, לאלילים, לצד השני של הטומאה. אסור, והפוך גם כן, אסור להביא תומה אל מחנה הקודש של הקדוש ברוך
הוא. דווקא בשבת.
לא, זה בהלכות שבת. אז שם אמרו את הוורט הזה לגבי העניין של רשות הרבים ורשות היחיד כלפי הקדוש ברוך הוא ועבודה זרה, כמה והתומה. שם בחסידות שדברים על הגמרא הזו, שם מדברים על זה. אז פה זה עניין של מוציא, אנחנו נמצאים בליל הסדר. אתה צריך להוציא. מה צריך להוציא? להוציא את עצמך מרשות אחרים. ולהישאר ברשות יחידו של עולם. ואז מגיעים סוף סוף, סוף סוף, לשיא השפלות. זה סוף סוף. זוכים מגיעים למצא. ויודעים שהמצא זה לחם עוני. והמצא זה מהות, בלי שום תוספת. קמח מים, זהו. אין התנפחות, אין כלום, אין גאווה. דק, וכזה זה כזה דק. כמה מזות הרכות, אני ראיתי אותן, וטעמתי פעם. זה דק כזה, זה אובי של מלאוח בפרות. איזה מלאוח כזה שעוד נתת לו מכות. אבל, כן, אתה יכול להוציא את המצא. יכול פתאום להבין שאתה נמצא בלילה כל כך קדוש, וכזה התרוממות גדולה, אתה צריך להיות ענב, כל כך בשפלות, לכן גורם לחם עוני. הלחמה עניה, דיאכלו אהבתנה והרד ישראל. איזה הרד המצרים? אני ברד ישראל היום, צערנו הרב. יש הרבה אנשים מסכנים שצריכים גמחים כדי יהיה להם מה לאכול. הלך מעניין, יאכלו אהבתנה בערד ישראל. היום המצווה שכל דכפין יתב ויכול, זה באמת ממש ממש, לא כמו פעם. זה היה, באמת היה צורך, זה חדר על עצמו. למשל זה פה בארצנו. כשאדם מגיע למצב הזה, רבותיי, יכול לאכול מרור, והמרור מזכיר לו את מה שהוא צריך להזכיר לו. ילך תום, משאדם תמים, הולך בטח, כי מרור אז הוא תהיות תום. ריש וריש, תף, נכון?
כן.
ריש וריש זה תף, היה מרור. לקחנו לו את הרישים, נשאר מם ובב. יש תמימות. אז אתה הולך בתמימות בדרך הזו. אם לא, זה הופך חס ושלום עלינו מתום למוות. אחרי שאדם מגיע לזה, אומר לו הרבי, כורך, כורך. ככה כל מה שעשית עד עכשיו. בדקת, הלכת, התמדת, טיפלת ביצר הפעם אחת, התחלת לדבר, היית בגאווה, עוד פעם ספלת דבר, הוצאת את עצמך על הקודש ברוך הוא, התחברת על הקודש ברוך הוא, התחלת לעניין של הענבה שמרמזת לך המצא, אכלת מרור, תלך בתום, בלי עניונים, בלי התחכמויות, כך את הכל קורך, תשים הכל ביחד, שיש לך סוף סוף את ה... נקרא לזה את התפריט הזה, וזה כבר נמצא את לך, שולחן עורך. עכשיו יש מלא, עכשיו זה שולחן לפני השם, זה שולחן לפני השם, עכשיו זה מה שנקרא שולחן המוכן לסעודה. זה עכשיו שולחן שמוכן לסעודה. כשאנחנו רואים את זה, יוצא הצפון. יוצא הסוד הגדול. סוד הגדול של האדם עובד השם באמת. ואז יש ברך. ברך השם חילו, ופועל אדם תרצה. ומיד אחרי זה הלל. אדם מהלל, ושבר על הקודם ברוך. כי נוצר איזה מין קונטקט, איזה מין קשר, של אדם שבאמת נמצא לפי מעלת הרצון של הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו כי קדוש אני. כלומר, קדושים תהיו, תפרשו מהנאות שמותר לכם. ועד מה היה? נרצה. ככה צריך להיות יהודי. ככה צריך להיות באמת יהודי שרוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. לכן, זה הסימנים של הסדר, זה הסימנים של תחילת השנה. זה הסימנים שלו, ראשון הוא לכם בחודש השנה. זה הסדר. ומכאן, היא דרתי לגמור. לכן הילד, ברור למה הילד שואל אחר כך את אבא כשהוא רואה אותו ככה עובד, ולסדר, מה נשתנה עליי? זה כבר, מה קרה פתאום? אבא, יש לי אבא חדש. כל השנה הוא ככה, פתאום יש לי אבא חדש. לכן אומר לו, אבא, מה נשתנה? אז אני אגיד לך מה נשתנה. שבכל הלילות אנחנו רואים חמץ, ומצא יש לנו יצר רע ולא יותר טוב, פקחים, הלילה הזה כולו מצא יותר קל. לילה הזה שלמה אנחנו מלבילים, אפילו פעם אחת לא צריך, הלילה שני פעמים, למה? כי בלילה כזה של קדושה, יצר רע עובד פעמיים, עובד ככה בטורבו. לכן, לילה הזה צריכים פעמיים, כדי שנוכל להתחדק. בכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור, כי בכל הלילות אנחנו אוכלים, ולא תמיד שמים לב. לעניין של המהות של האוכל, כמו שדיברנו, שזה יהיה לקדושה, לקבל כוח, בשביל לעשות דברים קדושים. אבל אז אנחנו אוכלים בתמימות, מרור, תום. ואז, בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, סליחה, בין יושבים ובין מסובים, ואז זה רק מסובים. מה זה מסובים? בעשיבה, נכון? צריכים לתת על שמאל. למה אני יכול לתת על שמאל? כי אני התגברתי על מידת השמאל. גברתי על המידות האלה, על התאווה, על הקנאה, על כל הדברים שגורמים לצד הדין להתגבר. לצד השני, הכוח השני, גברתי עליו, אני יכול גם להישען עליו. לכן, הבן איש חי, וראיתי עוד מפרשים, בהגדה של פסח, שאנחנו רואים חג גדיה, חג גדיה. כן, בסוף. שם יש שני קטעים שהרבה אוהבים. שם שחיתה. שתי שחיתות. כן. לא, וכבר ברוך הוא שוחט את מלאך המוות. קודם בן איש חי, מה זה יכול להיות? פתאום זה מלאך. הוא מלאך קדוש, אלמלא הוא, אני לא בטוח שלנו באפילו העולם הזה. אני מדבר ברצינות. כי התפקיד שלו זה לעורר אותנו לקיים תורה ומצוות. זה התפקיד שלו. הוא כל הזמן נלחם בנו כדי שנתעורר. ולכן הוא כותב שאנחנו צריכים, אנחנו מתפללים, וזה יש לו תפילה מיוחדת לבן ישראל, יש ספר שנקרא לשון חכמים, לבן ישראל יש לו כל מיני תפילות. על בסיס דברים של הפנימיות, אז הוא כתב תפילות פשוטות. אז הוא כותב שמה, לפני ביור חמץ, שאנחנו מפלים לקדוש ברוך הוא שלנו מברים את החמץ, והפרדנה מעלינו, צד הרע שביצר הרע. כבר הוא יישאר, היצר הרע, אבל לא יהיה בורא. למה הוא צריך להישאר? זה מובן, אנחנו מדברים דברי הזוהר הקדוש, רבי שמעון הזכר לו זה פעם באחד השיחות, של העתיד לבוא. כל הנושא של היצר הרע, כל התאוות ייגמרו ולא יהיו, חוץ מדבר אחד. פריה ורביה. אם האדם לא יהיה תאווה לפריה ורבייה, לא יהיה עולם. לכן זה אישה, כאומר רבי שמעון בר יוחאי. אז זה יהיה יצרה של בני האדם. אבל זה יהיה יצרה טוב. כי הוא יזרז אותך, זו מצווה. לכן, אנחנו אומרים, לא, אין יותר, לא יכשיל. לכן, אנחנו אומרים, תפריד מעלינו צד הרע שלו. צד הטוב תשאיר, כי הוא מלאך, הוא מלאך טוב. מה הוא עושה? רבותיי, אני אמרתי לכם, תאמינו לי, יצרה יש לו גן עדן. הוא מדי מתמיד, הוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק לרגע, הוא כזה בהתמדה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? כל הזמן תכשיל אותם. תראו לי פעם אחת שהוא הציג.
שהוא?
שהוא עשה שביתה, הלך לנוח, קיבל, אני יודע, חופש הפסח, בין הזמנים. כלום! אתה הולך לישון, הוא הלך איתך. אתה קם כבר, התעורר לפניך. אין מצב. היה פעם, שמעתי את הסיפור שאחד מהחסידים בא אל האדמו"ר שלו, אמר לו, רב, אני לא יודע, אני, אפילו במקווה יש לי את זה. אני לא מגיע, להיפטר ממנו. אז אמרתי, די, האמת, אני אגיד לך, אני קמתי בבוקר, אמרתי, עכשיו אני הולך לטבול, ככה לתאר את עצמי, הגעתי למיק וראיתי שהוא מחכה לי שם במים. אמר לו, היתר הרע, תפקידו להיות, בכימיה קוראים את זה קטליזטור, מזרז, זרז, כן, של תהליך כימי. אז הוא קטליזטור עבורנו, כדי לעורר בנו, את הצורך לקיים תורה ומצוות, לכן הוא מכשיל אותנו, אין אדם עומד לדברי תורה, אלא אם כן, נכשל בהם. כלומר, אנחנו לא נכשל בהם, בכלל נעמוד שהם קיימים. לפעמים דברים שאנחנו בכלל לא יודעים. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, היום היה לי ככה, למדתי פה עם שכן שלי, אנחנו לפעמים אוהבים ככה לבדוק דברים שפשוטים לנו, אבל הם בכלל לא פשוטים. כשטובלים כלים, אז אנחנו יודעים שיש מי שמברך, נכון? ברוך אתה וכולי, שביקם דעת שלנו על תבילת כלים. יש דעה, יש דעות אחרות, שראשונים, זאת אומרת, הרמב״ם, למשל, שלא מברכים בכלל. יש בכלל מחלוקת, בכלל צריך לטבול כלים. מחלוקת עצומה. בכלל מי צריך פה לטבול כלים? מי שקובע שצריך לברך זה הרשב"א, שהוא ראשון, שקבע שצריך לברך. אבל הבית חדש אומר שזה לא בדיוק, כלומר, זה תלוי אם הכלים הם ממתכת, אם זה לא מתכת אז לא צריך, ובכלל הוא מחלק, אומר אם למשל טבלתי כוס, אז אני מברך על טבילת כלי, אני בא עם שניים, אני מברך כלים, כן? אז כתוב, התחלנו שם לחפש את העניין הזה. אחרי כל תבילת הכלים, כל נושא של הגלה וכלים וכדומה, נובעים משני פסוקים. כאשר חזרו אחרי המלחמה במדיין, בחזרה, אז הם הביאו איתם שלל. אז אמר להם משה, מה שבאש, באש, תעבירו באש, מה שבמים, במים, מכאן יצא לנו עניין כבולעו, כך פולטו, ומזה כל דיני הגלה ודיני תבילת כלים וכדומה. השאלה שלנו הייתה, הברכה, העניין של לברך, העניין של לברך זה לא דבר פשוט סתם שבן אדם יכול לברך על מה שהוא רוצה להמציא ברכות. זה לא כך, יש בטבע ברכה שתבעו חכמים. אדם בכלל יכול להמציא ברכה. אני אגיד לכם אתמול בדידי אבא עובדה, אתמול הייתי כבר כנראה בצהריים, אחרי שעה שתיים, שלוש, הייתי כבר במצב מעופף מתקדם, ולא כל כך כבר ידעתי מה קורה, הייתי יותר נלווה. היו קוראים לי. תעשה ככה, הייתי בא עושה, לא שם לב בדיוק. ואנו, אבל אין לי, אני לא צריך לצום בערב פסח, אמנם אני בחור, אבל כבר לא הייתי צריך לצום. וטוב, ביקשתי, אם יש משהו לאכול, כי הרגשתי כבר שעוד רגע אני מגיע בדין פיקוח נפש לסדר. אז טוב, אז הגישו לי מרק, היה בפנים ירקות, ואני ככה מעופף לי, והמצאתי ברכה. ברכה משלי. הרי עוד ואני לא, אין לחם. ואתה לא יכול לכם, אתה לא יכול לכל מטה. אז אתה תברך כל דבר בנפרד. ויש מים, שזה המרק, ויש את הירקות שזה ירקות, ואתה תברך בנפרד כל דבר. טוב, אז אמרתי, לא, אני אברך שהכל לא טוב, כי אני אפתור את הכל, אני אוכל ירקות. לקחתי את הירק, ואמרתי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני ירקות. ואז קלטתי במה שנקרא, תוך כדי דיבור, שחידשתי חידוש גדול. אמרתי לה, אדמה, טובעתי את עצמי במקום, השלמתי. אחר כך חשבתי, אמרתי, רגע, הרי יש דעה בגמרא לגבי ברכת האדמה, יש דעה שאומרת בורא מיני תשעים, בורא מיני עשבים. מה הבעיה שאמרתי עכשיו, בורא מיני ירקות, מה הבעיה? זה ירקות, מה? בסדר? לא, זה לא בסדר, זה לא ברכה. כלומר, אם אני לא הייתי שם לב, אני ברכתי לבטלה. פשוט ברכתי בכלל לבטלה. אדם לא יכול להמציא ברכות מה שבא לו. לכן תמנו על העניין של לברך על תביעת כלים, כי אין איזה שום מקור. שום דבר, שום מקור של תביעת כלים. מאיפה באנו לעניין הזה? הרשב"א פוסק ככה זה המקור, ומי שרגיל לברך, שיברך, ויסמוך על הרשב"א. אבל הראש חולק עליו. הרעיון נבע ממשהו אחר. השאלה שלנו הייתה מאיפה, אתם יודעים? תגידו לי, יש לכם סיר. סיר, קודם. איך אתם טובלים אותו?
כמו מיטה.
מה כמו מיטה? אתה זורק את כולו לתוך המקווה?
טובל.
אז אתה מחזיק, מחזיק. יופי, מחזיק את הלכה, טובל, מצים, צד שני, מחזיק, נכון? לא? אז מה אתה עושה?
נכנס אותו.
מצים? כן, אבל לא נכנס לך כולו. מה אתה עושה עכשיו?
אי אפשר.
אם לא אפשר, אני צריך לחתוך אותו לחצי.
זה בעל תשחית, נו. אתה טובל, לא. יש מי שעושה, לוקח את הכלי. מרדיק, טובל, נכון?
אם יד שלך רטובה, זה כאילו שזה... איזה אתה שם?
הצלבי לפני זה במקווה, נו, צדיק. אתה טובל, הופך צד, נכון? מרדיק את השני, ואתה צדיק, גם זה בסדר. נכון? חצי חצי. זה בכלל לא פשוט. יש מחלוקת בדעות, האם שווה תומת אדם לתומת כלים. זה הבסיס. אדם שנהיה מצורה, או זב, או אישה נידה. אישה שטובלת לטהרתה טובלת פעמיים. אתם יודעים, פעם אחת, פעם אחת היא טובלת, ואחר כך עוד פעם. למה? כי אם משהו מהגוף שלה נגע במקום שהמים היו, כלומר, משהו עושה חציצה, אז היא מחמירה זה, כי זה לחומרה דורייתא, זה דין דורייתא, זה תומת נידה. לכן היא טובלת פעמיים. אני פניתי לשאלה הזאת כי ראיתי הלכתי לבול כלים. הייתי בשם בן אדם טוב, בן שלוש פעמים. אמרתי לו, מאיפה? מה, תלמד אותי? איפה מנהג הזה? אמרתי, אני לא יודע, ככה אבא עשה. כן, אתה מה הבית? טוב, שאלתי אותו, בכל זאת, יש לך איזה מקור, תגיד לי מאיפה זה? אמר לי, בידיע, טוב. אמרתי, הבחור הזה, כשאני מדבר איתו, הוא אוהב דברים כאלה, הוא תמיד ככה יורד, ככה על השורש, מחפש את המנהגים, הולך לרב ליאור, הוא בקיצור, הוא חופר, 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 עד שהוא מגיע. אמרתי, תגיד לי, מוגח המנהג, אתה אומר, כן, גם אני ככה עושה. אמרתי לו, נורא נחמד, אתה יכול להסביר לי מאיפה, אני לא יודע, אני לא יודע מאיפה המנהג הזה, כי אני לא מכיר את המנהג הזה. אז הוא אמר לי, כן, כמו נידע, אמרתי לו, בחייך, מה אתה משווה? תומת נידע, תבילת כלי, זה שני דברים שונים בכלל. זה לא, זה כלי שיש לנו ספק או לא ספק, אפילו מקום של גוי. הרי אתה רואה בעצמך, בטור ובת יוסף, שאין בכלל כזו הסכמה שבכלל צריך לברך, זה דין דרבנן בכלל, תבילת כלים, זה לא דין דאורייתא, איך אתה משווה את דין של תומת דאורייתא ודין תבילת כלים דרבנן, איך זה מסתדר? אז יש פירוש יפה, מי שיסתכל במשנה טהרות, יכין ובועז שם, הוא למה נכנס לתוך הדקדוק הזה, הוא משאיר את זה ככה, הוא אפילו אומר אני תמה, כלומר הוא לא יודע, איך הגיעו לזה? אני עוד לא מצאתי את המקור לשלוש תפילות, אבל הרעיון היה האם צריך לטבול כלי שלם בבת אחת, או גם אפשר חצי חצי. אתה לוקח, הוא סובב, נמצא. רבותיי, למעשה אפשר לטבול חצי חצי, לא צריך את כל הכלי. אז אחד המעשה, אתה יכול לקחת, מזלג, מוצאים, קצת שני, מוצאים, זהו. העיקר שיהיה חפיפה בטבילה. אתה ראיתי אותו עד כאן, אז פעם שנייה יהיה כאן עוד קצת, לא? שיחתה. אבל זה לא הרעיון, חשבתי לעצמי אחר כך. המחשבה לטבול בטבילה מלאה, בבת אחת, או חצי חצי, יש בה איזה משהו רעיוני פנימי עבורנו, אנחנו נמצאים עכשיו עם שישי, מחר שבת, חול המועד. אנחנו נמצאים בפסח. אנחנו יודעים שהימים האלה, ימי הספירה, הם ימים קשים. על פי הפנימיות האלה ימים מאוד מאוד לא פשוטים. הכיסוי זה החיתוני הידוע הפשוט, שאנחנו באבלות מסוימת, מנהגי האבלות, ואני רוצה פה להדגיש. שני דברים אסור, ורק שניים. לא מתחתנים, ולא מסתפרים, זהו. מותר לקנות בגדים חדשים, ומותר לבר שחיינו.
מוזיקה.
זה לא תשעת הימים.
ומוזיקה.
הכל רגיל. זה לא תשעת הימים ולא שלוש השבועות. לא יבלבל. אנשים פשוט לקחו מזה ושמו על זה. זה סתם. אנחנו, יש לנו מקצת מנהגי אבלות, כך כתוב בשולחן ערוך, שאנחנו, בגלל שמתו תלמידיו של רבי עקיבא, כן? אני מדבר מוזיקה מותרת, כן? לא בי ג'יז וכל מיני כאלה. או אני יודע מה, זה בכלל אסור כל השנה נכון, אני חושב, אבל זה לא מחייב. אבל מה שכתוב שאסור זה לא מסתפרים ולא נוסעים נשים, זהו, אבל מותר למה לעשות שיח, מותר גם לעשות אירוסים, ודאי ודאי שמותר, אז כל שכן, אם אתה רוצה לקנות בחצר חדשות, בעל שריאנו, מה הבעיה? אין שום איסור, לא יבלבל. הימים הללו ימים שבפנימיות הם כל כך קשים, שאני אגיד לכם בדיוק זה בא. בימים הללו אנחנו לא מכוונים בשום כוונות כלום. אסור. שיש פעמיים בשנה שלא מכוונים. בכוונות של הארי. הימים האלה, בסוכות.
מה הם עשו את זה?
בסוכות, רק שנייה, בסוכות, בגלל שזה קדוש מדי. בגלל זה לא עלינו. אז זה נעשה בלעדינו, לא צריכים אותנו. אנחנו מפריעים. בספירת העומר זה כל כך מסוכן שכל פיפסרי קטן יערוס יותר מאשר אתה תעשה. אז אין. חוץ מדבר אחד, ספירת העומר. במוחד ספירת העומר בלבד. שם יש מה שמכוונים, מי שמכוון. כל השאר פשטות בפשטות בפשטות. ממש ככה. היה עובד ויהיה תקיב, כמו שכותב השולחן ערוך. זהו. אוי ואבוי. אני יודע שראש ישיבת בית אל. היה אומר שהכי קשה לזה בימים האלה, נפעם לך על זה פעם, שדווקא עכשיו הכל הוא זוכר בעל פה. בימים האלה, חביבי, הכל חופשי, כל מה שאתה רוצה, בא לך, נורא היום, אז הוא בימים האלה, אתם מי שעוד לך בקר בישיבה בירושלים, מתכנס בית אל בתפילה, תקבע אותו ככה עם צילור. צילור, רינת ישראל תלמידי בית ספר. צילור הכי פשוט, והוא מתקן לבדים, לא חד משלום ברגע יחשוב. לא חושבים כלום, אחרי זה מסתבך. זה הימים האלה, הימים האלה הם קשים, ובימים האלה צריך להשתדל, מי שיכול, לרבות בתבילות של טהרה, מי שיכול. מי שלא יכול, כבר ידוע מפורסם הבעל שם טוב. וגם ראיתי את זה כבר, גם אצל מקובלים עדות המזרח, יש תיקון תבילה. תיקון תבילה זה 40 שעה של מקווה, כנגד יש 40 נטילות ידיים. אתה יודע? איך זה הולך? כמו בבוקר. בבוקר שקמים, אנחנו עושים סירוגין, נכון? 3 ו-3, ככה. אז במקום 3, לעשות 10. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, 10. אז זה 10 וזה 10, כמה זה? 20. אחר כך, עוד 10 רק על יד ימין, ועוד 10 רק על יד שמאל. ויחד עוד 20-40. ועד יש פסוק. פסוק הידוע, אמר רבי עקיבא. מה הקדוש ברוך הוא? מתאר את ישראל. נכון? אז זה כזו שמה, מקווה ישראל השם מושיעה בעצרה, נכון? ועד יש דרש. מה? מקווה מתאר את ישראל. אז, ככה מתאר את התמיים. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. וזה עולה כתפילת מקווה. אז מי שלא יכול כל יום, ומי שבסביבות אחרות לא יכול ללכת לשם, או לא מספיק להגיע לשם, ביום שישי או מדי שלא יהיה, שעשה את זה. לפחות פעם בשבוע, להשתדל. מי שיכול כל יום, עוד יותר טוב. עכשיו בבוקר זה קשה, זה לקח זמן, זה 5 דקות. אבל להשתדל בתפילות של טהרה. כמה שיותר תפילות של טהרה. מי שצריך את זה בגלל עניין מסוים, אז ודאי וודאי שאו ככה או ככה, אבל שיעשה את זה, שלא יוותר. כי במשך כל השנה אדם מוטל ידיים וזהו. בימים האלה להקפיד. להקפיד יותר לשמור על טהרה. כי הימים האלה הם ימים לא פשוטים. לכן גם נקראים ימי הספירה. כי אנחנו יודעים משני דברים אנחנו סופרים. או לקראת דבר טוב או הפוך. זה מין דדליין, אין שלא יהיה זה דדליין. דבר טוב, דבר לא טוב. ואנחנו מקווים ורוצים שזה יגיע לדבר טוב. לכן, אבל תשימו לב, מי שמסתכל בסידורים רואה כל יום שכתוב שם כל מיני חסד, גבורה, חסד גבורה, דברים כאלה. אבל תשימו לב כל מה לאן זה הולך. זה כל מה מתחיל מלמעלה ויורד למלכות, למטה. כל התקופה הזו של השבעה שבועות הללו זה יורד למטה, יורד למטה, יורד למטה, יורד למטה. כל שבוע ושבוע עוד למטה. חסד, גבורה, תפארת, ככה במידות. תסתכל בסידור אליהו, אז זה מופיע. היום למשל זה התחיל בחסד, נכון? עכשיו מחר זה יהיה חסד לגבורה, אחר כך, כן ככה. זה הולך וכמובן יורד למלכות, מלכות זה האחרון, למטה. שבוע הבא אותו דבר, למטה. ועכשיו זה יהיה גבורה, כמובן יורד למטה. זה מין מצב של העולמות, עכשיו יש כאילו, אני לא רוצה להגיד, חג, אבל לא משנה, יש כאילו חולשה. חולשה של הקדושה, צריך להרבות קדושה. כדי שנגיע באמת לחג השבועות, שמה זה שיא של הקדושה. ולמה? זה נורא מעניין. בעל תניא פעם כתב שככל מישהו נמוך יותר, הוא גבוה יותר. יש אמירה כזו של בעל תניא. ושאלתי את עצמי, וואו, איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? איך זה פסחת? אז ככה הרבה פעם הבנתי עד שפתאום עלה לי איזה מין ציור בראש. תראו, תתארו לעצמכם ילד שבונה מגדל בלגו. כן, עכשיו. בונה מגדל, שם אותו פה. על השולחן. עכשיו, רצה לבנות עוד מגדל. אבל הוא עכשיו רוצה שהמגדל הזה, הוא שם אותו מהרצפה. הוא בונה, 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 נכון? עכשיו הוא הגיע לגובה של השולחן, מקסור, אומר, שתי מגדלים, אחד על השולחן, אחד מהשולחן ולמטה. איפה נקודת ההשקה? החלק התחתון של המגדל פה, הוא מול החלק העליון של המגדל פה. נכון? כלומר, הכי נמוך פה, הוא גם הכי גבוה. אז תגיד לי רגע, אבל זה עולם אחר, זה לכאורה יותר נמוך, כי השולחן פה, הוא כבר יותר נמוך. זה נכון, אבל הוא גם הכי גבוה. בעולם הנמוך. כלומר, ההבדל בינו לבין העולם הגבוה ממנו, זו אותו עובי. אותו מרחק, פשוט. תעלה, זה אותו מרחק כמו שנפל, אתה עלה ותחזרת למקום. אבל אתה חושב שבגלל שירדת, אתה כבר עבור. לא. המרחק בינך לבין המקום שהיית מקודם, זה בדיוק אותה פעולה. זה הכל. תקל. יש לי שתי חתיכות. אחד נמצא כאן.
הציור הבנתי, אבל...
הציור הבנתי, אבל... עכשיו. אם זה ומה שמולו באותו גובה, נכון?
כן.
אבל הוא שייך הכי גבוה מלמטה. כן. וזה שייך הכי תחתון מלמעלה.
כן.
אז זאת אומרת שהם שניהם אותו דבר. כן. אותו כן. המקום, כן. המיקום, הם משיקים אחד לשני. כן. אז רק צריך לעבור. עשית מעצה שנפלת ממנו, תחזור את זה הפוך וגמרנו. זה לא כזה מסובך. לכן אומר הבעל התניא שכל מי שנמוך הוא גם גבוה.
בעולם תחתון אבל.
אז תעשה צעד תחזור.
אז תהיה הכי נמוך שוב.
בסדר, אבל אתה תקבל בעולם יותר גבוה. מה אתה, דוגמה. 100 או 101, זה כבר לא אותו דבר. אז תגיד רגע, 101 זה פחות מ-200. כן, נכון, אבל זה כבר בקטע של ה-200. זה כבר במאה הבאה, נכון? אתה רוצה להיות מה שנקרא בין ה-10 המדורגים בעולם, כן? או ברשימה של ה-20. זה אחרת. המספר שהוא 20, הוא לא בעשירייה הראשונה. ובעשירייה הראשונה, השנייה הראשון. בסדר, מה זה עוזר לי? אתה מבין? ה-11, סליחה, מספר 11. מה זה עוזר? אני רוצה להיות בעשירייה למעלה, נו, מספר 1. לכן, ככה הבנתי את מה שאמר בעל התניא. אנחנו נמצאים בימים האלה, ואנחנו יודעים שחג השבועות, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשבועות הבאים. הימים הללו שחול המועד, יש בהם פלוס גדול. מצד אחד זה חול, מצד שני זה מועד. וחכמים יזהירו מאוד על מי שמבזה את המועדים, הכוונה היא לחול המועד. כי חגים, כולם שומרים, כולם. מי שהם בני תורה, שומרים על החגים. הבעיה היא בחול המועד. חול המועד, אדם יש בו חול. הוא בעצמו אומר, חול המועד. אז זה דברים של חול. ויש סכנה שאדם יזלזל במועד, כי זה חול המועד. זה לא סתם חול, זה חול מועד. אז באמת, הלכות ידועות, מי שאין לו ברירה וצריך לעבוד, אז במקום שנהגו לעבוד, מותר לו לעבוד. במקום שלא נהגו לו לעבוד, אז אם יש לו דבר, מה שנקרא, הפסד, ודבר יעבד, אז צריך ללכת לאדם באותו רגע שיש לו הבעיה הזו, שיפסוק לו, אבל הוא פוסק, שיפסוק לו, האם הדבר הזה נקרא העבד, ויעשה. אם לא, רבותיי, הימים האלה הם ימים שאני קורא להם ימי זבח משפחה. מה פירוש ימי זבח משפחה? או שאתה זובח את המשפחה כמו כל השנה, שוחט אותם, לא מתייחס, עסוק בשופה, או שאתה עושה זבח משפחה. חיבור למשפחה. זה ימים שאם אתה לא עובד, תתחבר יותר על המשפחה. כי המהות של הימים הללו, הם היו במשך הדורות ימים שרצו להפריד בעם ישראל, לגרום לפירוד. גם המוות של אותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא זה היה על דברים שקשה מאוד להבין, זה לא במושגים שלנו בכלל, בהבנה שלנו. שלא דיברו כבוד זה בזה, הגמרא אומרת, זה נושא שכבר הרבה הרבה ספרים נכתבו והרבה בתי דפוס עשו על זה כסף. אין סוף להסברים, זה קשה מאוד להניח את הדעת שאנשים כאלה גדולים ככה התנהגו, לא ניגנס לזה. אבל זה גרם לשבירה, תעשו חשבון, חשבון פשוט רבותיי, 24,000 ב-33 ימים, לפי הדעה.
זה אותה שנה או שבמשך
כמה שנים? לא משנה, אבל אפילו גם אם זה היה בכמה שנים, זה כמה עשרות ביום. כי אם אנחנו רואים באותה שנה, זה 700 ומשהו אנשים ליום. זה יותר גרוע מכל פיגוע אפשרי. ליום. לא פעם בשני מגדלי תאומים נופלים. זה כל יום. זה קטסטרופה. וגם אם זה היה במשך שנים, אז זה כל יום כמה עשרות. זה גם כן נורא והיום. כלומר, למעשה, היה שבירה גדולה ופירוד עצום בתוך עם ישראל, רבותיי, זה משפחות של 24,000 משפחות. תחשבו רגע, תגדילו רגע את הראש. 24,000 משפחות שקולות, תוך כדי שלטון הרומאים, כל האסון הזה. זבח משפחה. זמן שבו צריך לחזור ולחבר את המשפחה. אז אפשר לעשות מה שלא נהגו, לפחות חלקנו הגדול לא נוהג בחג, לעשות מנגל. אף פי שזה מותר, מעיקר הדין, אם יש לו מישהו אש, גחלים, יכול להדליק אותם, בחג, מאש. אבל אני אמרתי, שאלו אותי פעם מה אני אומר, אז אמרתי, תראו, זה מותר, אבל זה לא נוח, זה לא מתאים לי לנפנף. הם נפנפים ביום העצמות ככה, בסדר, אבל בחג לא מאוד נפנף. אמרו לי, מה עשו בקורבן פסח? אמרתי, נכון, אתם צודקים, כלומר, אין בעיה. אני מסכים שזה אפשר. אבל לא נפנפו. לא נפנפו בקורבן פסח. קורבן פסח היה תנור של פסחים, שהוא שמים עץ, אתה יודע, חביבי היה בוער, היה בוער, אתה נורא פסחים, חבל על מה? היית מרחיד את הכבס או את העז, תוך דקות היה כבר מוכן. מרוב החום שהכינו את זה, הרי הם מדליקים הרבה את הדברים. לכן, לשים לב הדברים הללו, יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יפסח בפסח על עוונותינו, פשעינו וחטאותינו, ויזכה אותנו בשנה הבאה, ואפילו השנה וחג השבועות כבר, לעשות קורבן חגיגה בירושלים, ועוד לפני זה אני מוכן, אני באמת מוכן, אני חושב שכולכם תסכימו, שבפסח שני נוכל לעלות לבית המקדש, אבל פי שאנחנו לא נוכל לעשות קורבן פסח, כי רק מי שנפסל מסיבות אמיתיות מלעשות בפסח ראשון, חייב בפסח שני. אם לא היה שום צורך, אז הוא לא חייב בפסח שני. אנחנו מוכנים להתנדב לעשות פסח שני בבית המקדש באייר, זה עוד מעט. והקדוש ברוך הוא זה מספיק זמן, לא? זה לא בבית המקדש. ובאמת התחזקו ותתאמצו בעניין של טהרה, טהרת העניינים הדרושים, טבילות, נטילות ידיים, בכלל להרבות בנטילות ידיים, והמלצה יש לי ככה, ובזה אנחנו נסיים. רבותיי, בעל קו הישר, וזה רק הנהגה, זה לא חובה בכלל, ממליץ ליטול 4 פעמים.
אחד.
כן, סירוגין בבוקר 4 פעמים, או שיוצאים מאשר יצר, 4. במקום 3, 4. כן, אותו דבר שיוצאים מהנוחיות, 4.
ולפני
ארוחה? רגיל.
2?
כן, 2-3. זה 2-3, אבל כל אחד יעשה, אבל לגבי עניין של תומה ותארה, עכשיו זה גם 4, זה לא כזה, זה גדול. בדרך כלל בנתלה נשאר מים. לעוד אחד. אז באמת יישר כוח שבאתם, חולו של מועד, פתחנו עוד אחד בקדושה, לא ביטלנו שיעור, זה דבר גדול. וברכה אחרונה, מי שחייב.